לעזרת השם אנחנו מתחילים היום תיקון 25. התיקון יעסוק כמובן כמו שאר התיקונים במילה בראשית, וכאן מבואר בסמוך שצירוף התיקון הזה הוא פעמיים ראשית, בית ראשית. בראשית ניתן לכתוב בית, האות בית, ולידו, כן, לידה ראשית, כלומר שתי ראשיתות. במה מדובר? בשתי מצוות שיש בלימוד התורה, שהתורה היא נקראת ראשית, כיוון שזו החוכמה העליונה שמופיעה בעולמנו. ולחוכמה הזאת יש שתי ראשיתות. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית, דא אורייתא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראשית היא התורה. למה? כי היא נבראה ראשית הכל. גם התורה היא בריאה. אלא שזו הבריאה הראשונה. הדאו דכתיב, זה שכתוב שהתורה אומרת, אדוני קנני ראשית דרכו. השם ברא אותי ראשית דרכו, פרש רש"י, קודם בריאתו של עולם. זאת אומרת שהתורה קיימת לפני בריאת העולם. פירושו של דבר שהתורה היא למעלה מכל מה שיש במציאות הטבעית של הבריאה. זה אומר שהיא לא נתונה תחת השפעת הזמן, שהרי הזמן נברא בזמן הבריאה. היא לא נתונה לעניינים של מקום, היא לא מוגבלת. כן? לפחות לא באלמנט הפנימי עצמי שלה. וכמובן שהיא גם כן נוגעת לכל המציאות החיה ונושמת ולא מוגבלת למימד אחד בלבד, תמיד כמובן בסוגריים יש להוסיף שיש מתווך בכל מימד, אבל בסופו של דבר הדברים צריכים להגיע לכל הפילות. קדם מפעליו מאז שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה, שהם סוד זכר ונקבה, זון, זירנטים ומלכות, מאיפה הם יצאו? יצאו מן הבינה הנקראת אז. למה הבינה נקראת אז? כיוון שהיא מדרגת שמונה, אחד על שבע, א' על זין, ומשם יצאו זכר ונקבה, זון, ואירנטין יצא מבינה, זה הבן של הבינה, ונוקבה היא הבת של הבינה. ושניהם, ואירנטין ומלכות, זון, יצאו מאז. לפי שהיא סוד א' כמובה, המבואר א' בינה, אז במילה אז, הא' היא השורש, א' בינה, כך אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קד עמוד א', והיא רוכבת על זין. האלף, הבינה, רוכבת על שבע מדרגות של המציאות הזמנית, של כל המימדים של הבריאה. וכתבות זה זעירנפין ומלכות. שש מדרגות של זעירנפין, מדרגה אחת של מלכות, זה הזין, שיש בו עוד אחד, ואלף של הבינה. ביחד, אז. הוא מפרש שהתורה ניתנה לנו, מהוא אתר דאיתם הרבה, והתורה ניתנה מאיפה? מאותו מקום שנאמר בו, נכון, כסעך מאז. כלומר הקדוש ברוך הוא גילה כיסא בעולמו אשר ברא דרך אז, מתי מאז? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא יושב במרכאות בעולם הזה? כשיש מי שיכיר בו. מי מכיר בו? עם ישראל. כשעם ישראל יוצא ממצרים, בפעם הראשונה בהיסטוריה של התהוותו הוא נקרא עם, והוא יכול עכשיו להוות כיסא לשמיים. אז השמיים מצאו מנוח, היונה מצאה מנוח לכף רגלה, כשעם ישראל מוכן לגלות את האלוהות. למרות שהמציאות קיימת כבר מזמן, נכון, כיסאך מאז, מעולם אתה. כלומר, אתה נמצא מעולם. אתה לא הופעת ונבראת חז ושלום ברגע שאמרו אז. אמרו אז, התגלית. אבל אתה היית מעולם. אז לכן הפסוק צריך להבין אותו ככה. נכון, כיסאך מאז, למרות שמעולם אתה. במילים אחרות, אנחנו צריכים להיות כיסא לקודשא בריך הוא. עם ישראל הוא הכיסא של גילוי השם בעולם. והוא צריך לשמור על הכיסא הזה. ולכן הבינה נקראת כיסא לחוכמה. כל מדרגה זכרית צריכה כיסא כדי לשבת עליה. הכיסא של זיירנטים זה מלכות, הכיסא של החוכמה זו הבינה, הכיסא של אבא זה אמא וכו' וכו'. וזה בדיוק מה שקורה כאן. ואמרו חז"ל במסכת שבת, דף פ"ח עמוד ב', שהתורה הייתה גנוזה במשך 974 דורות, קודם שנברא העולם. זאת אומרת ש 974, חסר כמה כדי להיות אלף? 26. ובאמת אחרי 26 דורות שנברא כבר העולם, ניתנה התורה. זאת אומרת שהתורה ניתנה לאלף דור, כלומר לדור המספר אלף. תשאלו אותי, אבל הם דורות לפני בריאת העולם. נכון. אז יש מימד אחר, שאם היה מימד של זמן, אז זה היה כאילו מספר 974, פלוס 26 דורות שמבריאת העולם עד משה רבנו, אלף דור. תורה נתן לאלף דור. וניתנה אחר כפוו דורות. אז כל זה בעצם לומר לנו שהתורה ממתינה. האלמנטים ממתינים שתנועה מיוחדת תבוא ותגלה אותם. כל דבר יש לו מציאות, אבל הגילוי של אותה מציאות תלוי במי שיופיע את אותה מציאות, ומי שיעשה פעולה כלשהי לקלוט את המימד הזה, לגלות אותו, הייתי מוסיף לגאול אותו מגלותו, כשגלותו לצורך העניין זה חוסר גילויו. כל דבר שלא מתגלה בעולם נמצא בגלות. אם יש לכם פוטנציאל שעדיין לא גיליתם, אתם בגלות של אותו פוטנציאל. אותו פוטנציאל נמצא בגלות. כשאתם מגלים את הפוטנציאל הזה, זוהי גאולתו. ולכן התורה נגאלה מחוסר גילויה, מהסתרה. צריך היה לגלות את התורה שהייתה, שירדה גם אחרי בריאת העולם למצרים, והיה צריך להוציא אותה, את התורה ממצרים. יחד עם בני ישראל.
אפשר להגיד שהתורה זה הנשמה של עם ישראל, ואז כשלא היה עם, לא יכולה להתגלות?
לא. אי אפשר לומר דבר כזה, כי ישראל קדמו אפילו לתורה. אז יש כאן דיאלוג מאוד מאוד ידוע עם אליהו הנביא, שבצנה דבי אליהו במדרש אומר, בהתחלה חשבתי שהתורה קדמה לכל, אבל עכשיו מתברר לי, אומר אליהו הנביא בעצמו, שישראל קדמו לכל. לכן ישראל היא הנשמה, הם הנשמה של הכל. והתורה היא בשביל ישראל, כלומר ישראל כבר קיימים. אז זה עכשיו לא העניין שלנו, כי יש מקומות אחרים שכתוב אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד בהוד. כן, זה הכל מדרגה אחת, לא ניכנס עכשיו לפולמוס הזה, כי הרבה הרבה דנו בעניין הזה. אבל אם אליהו הנביא אומר לנו משהו, אנחנו סומכים עליו. אין דורות ממשיים לפני בריאת העולם. אבל אם הייתה בריאה, זה מה שמקביל ל-974 דורות. זאת אומרת שיש 974 מדרגות, שהתורה קיימת לפני הבריאה. הבריאה היא נקודה שמתחילה עכשיו מימד חדש שנקרא זמן. כשהתורה קיימת כבר 974 מדרגות לפני הנקודה הזאת, והיא מחכה עוד 26 דורות אחרי נקודת הזמן, כדי שיהיה בסך הכל 1,000 דורות, ואז היא יורדת לעולם במתן תורה. כלומר, מתן תורה הוא 1,000 דורות, 1,000 מדרגות אחרי שהתורה נבראה. למה? כי יש לה איזה מין שלמות שהיא צריכה להגיע אליה כדי להופיע בעולם הזה. במילים פשוטות, עם ישראל קיבל תורה של 1,000 מדרגות, של 1,000 דורות. וזה סוד האלף לך שלמה. סליחה? נכון, אז זה אומר שיש בעצם מדרגות עליונות שאנחנו לא מבינים אותן במובן של זמן, שהם רובזים על מדרגות שהזמן לא קיים בהן. אחת בינה ממטה למעלה, והגבוהה יותר חוכמה. אז כאילו 2,000 שנה, ככה אומרים לנו גם כן, לפני בריאת העולם, שימו לב, אני אמרתי תתקעת דורות, עכשיו מדברים על 2,000 שנה. לפני בריאת העולם התורה כבר קיימת. אז מה זה אומר? שנה זה ספירה, 2,000 פירושו 1,000 חוכמה ו-1,000 בינה. שתי ספירות עליונות שהתורה עדיין בפוטנציאל, והיא מחכה לזיירנטין ומלכות.
אז אולי זה היה ראשית?
אז לאט לאט עוד לא התחלנו.
התורה יושבת בזה?
התורה מתגלה בזה.
מתגלה בזה?
מבינה, שקיבלה מחוכמה. בסדר? החוכמה נתנה לבינה, הבינה נתנה לזיירנטין, שזה דמותו של משה רבנו בעולם הזה, ומשה רבנו מעביר את התורה ליהושע, שזה המלכות.
יש לי שאלה שאולי לא צריכה להשאלה את. אם יש ראשית, ושתפני זה בית, אז מה בית הראשיתים האלה?
עוד לא התחלנו. זה מה שהזוהר אומר, על זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. מה זה שתי ראשיתות? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעביר אותה דרך הבינה. אם תשאל מי נתן אותה דה פקטו, זה כאילו הבינה נתנה. משה קיבל תורה מבינה. בסדר? סיני. כן. דורות. תפקה דורות.
תפקה דורות לפני האדם הראשון.
נכון.
התורה
היא
בעצם הייתה שם, שהיא תגיע חומרת
העולם. כן.
אבל
היא
לא
ניתנה, נכון, נכון. לא, אבל פה הוא מדבר בכלל לא על האדם בכלל, הוא מדבר על הבריאה בכלל. נכון. לאו דווקא, לא יודעים.
לא יודעים.
בסדר? על כל פנים יש מציאות, זה מה שהזוהר רוצה לומר לנו, שהעולם לא נברא יחד עם התורה. בסדר? התורה היא להפך, היא הכלי ששימש לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא.
זה לא היה רוח הנמל אלא, זה
כן, כן, אפשר לומר שגם הבריאה נעשתה דרך הדיבור התורני. בסדר? התורה בורא. כשאתה לומד תורה, אתה בורא. גם אנחנו היום. אנחנו בבחינה של בריאה כל פעם שאנחנו לומדים תורה. כלומר, יש פוטנציאל לתורה להוציא מדרגות חדשות במציאות. ולשנות את ערך לומדיה. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה, אתה הופך להיות חלק ממנה, אתה מגלה, ואתה ממשיך, ואתה מוסיף מדרגות, מדרגות של אלוהות בעולם. התורה היא בעצם התרגום של האלוהות למציאות עולמית.
כשאני לומד, לא שאני קורא.
כשאתה לומד תורה, כן, גם כשאתה קורא בתורה, אתה מזמין, התורה שאתה קורא משנה אותך, מבפנים. כשאתה לומד מתמטיקה או גיאומטריה, אף פעם לא תהפוך להיות משולש. אתה לומד על משולש. כשאתה לומד תורה, אתה הופך להיות תורה. אתה תורני. כלומר, אלוהי יותר. אבל עדיין לא נכנסנו לאובי הקורה.
שבני ישראל
שרו
שירת הים, הם היו
במדרגת בינה? כן, אם לא, הם לא יכולים עדיין לקבל. כשהם אפילו יותר מבינה, כתוב שבשירת הים הם בעתיקה, תליה מילתה. בעתיק יומין זה מדרגה של השורש של ישראל. ולכן גם העוברים שבמעי אימן אמרו שירה. לא רק אלה שכבר נולדו ששרים. התינוקות בתוך הבטן אומרים כבר שירה. זה לא לשיר לא 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 לא, כן? שירה זה בעצם שירת ההוויה. זה כל המציאות. זאת אומרת, שעם ישראל מתרגם את כל האלוהות למציאות תחתונה, כלומר נותן כיסא לבורא בעולם. לכן כתוב, אז ישיר משה. מה זה אז? אחד על שבע. ולכן זה גם בעתיד. לא אז שר משה, אלא אז ישיר, כי זה תמיד. זו מציאות שלא שייכת לזמן. כי היא למעלה מן הזמן. ולכן א' וז' זה שמונה ביחד, שמונה זה למעלה מן הזמן. כלומר, גילינו אנחנו, עם ישראל, שיצא ממצרים, את מה שהיה לפני הזמן. התחלנו לגלות את זה. ולאט לאט זה יורד בעולם. ומתגלה בעולם. יש ירידות, גם כשאתה מקבל מדרגות גבוהות, עד רבה, בגלל שאתה מקבל מדרגות גבוהות, אתה מסוגל ליפול יותר. אדם גבוה יותר, כשהוא נופל, כואב לו יותר. ילד קטן, שהוא 40 סנטימטר, כשהוא נופל, אז פחות, נופל מפחות גובה. בסדר? והורייתא, טרנד פיקודים יקבע. הנה, אז עכשיו התורה מגלה שיש שתי מצוות בעניין לימוד התורה. כנגד אות ב' של בראשית. כלומר, ב' ראשית, שתי מצוות של תורה שנקראת ראשית. ושתי המצוות האלה, שהם כנגד זכר ונקבה, זון. אחד, מצווה אחת, וזעירנפי. מהי המצווה של זעירנפי, הזכר? והגית בו יומם ולילה, בדיבור ובמחשבה שלך. יומם הוא כנגד זעירנפין, וגם כלולה אמו המלכות הנקראת לילה. אז והגית בו יומם ולילה, זה בעצם המצווה הראשונה של הבית, של בראשית. שהיא זכר ונקבה, יומם זכר ולילה נקבה. כלומר, כשאתה לומד תורה, והגית, אתה כמו בהגה, אתה כמו בנהיגה, ואתה מחבר זכר ונקבה, יומם ולילה. המצווה השנייה של האות ב', מצווה שנייה היא במלכות עצמה. תשימו לב שגם בזכר, בזעירנפין היה זכר ונקבה, היה זעירנפין ומלכות. ועכשיו במלכות עצמה. ומהי המצווה השנייה? למהווה למלכה ספר תורה דאזיל עיני בכל אתר. שיהיה למלך, למלך ישראל, כשאתה ממנה מלך בישראל, שום תשים עליך מלך, אז יש לו, חייב שיהיה לו ספר תורה שתלך אימו בכל מקום שהוא הולך. כלומר, יש לו ספר תורה בפנים, בתוך הארמון שלו, ויש לו ספר תורה שהוא יוצא ונכנס עם הספר הזה לכל מקום שהוא הולך. הדא הוא לכתיב, זה שכתוב, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אז התורה הזאת שהולכת איתו, צריכה להיות איתו, עמו, והוא צריך לקרוא בתורה הזאת כל ימי חייו. דהיינו, שילמד תמיד בספר תורה.
ימי חייו הוא אין לו בלילה?
יפה. הוא בעצמו מלכות. המלך הוא מלכות. אז כשהוא לומד תורה כל ימיו, זה מביא לחלק שהוא נמצא בו. כלומר, הנקבה שהוא בעצם לילה.
למה עכשיו הולכים למצוא של ספר תורה?
כן.
עד עכשיו תורה זה...
נכון, נכון. הזוהר מציין, זה לא שהמתרגם אמר שיש כאן ספר תורה. יש ספר תורה, זו מצווה. לא אמרתי שהוא... לוקח מהספר, הספר הוא המוביל, הוא המוליך, הוא הנושא, שכתוב בתוך הספר הזה סודות גדולים, והמלך צריך לדלות מתוך הספר, כי ממה הוא ידלה? הוא חייב את הספר הזה, הוא קורא בו, ומהספר הזה הוא לומד איך להיות מלך. כלומר, מה הם הלכות מלכים בעולמנו? מלך ישראל כמובן, שהוא בעצם רק השתקפות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. אז אם יש לו ספר תורה ביד, והוא לומד בפנים, בפנימיותו, הוא לא לומד סתם את האותיות, הוא מבין מה הוא צריך לעשות, הוא חי את מה שהוא לומד, אז הוא הופך להיות מלך אמיתי בישראל. יש שישה מנגנונים שמלך צריך לחיות לפיהם בעולם הזה. אותם מנגנונים ניתנים לנו באופן לא מקרי כמובן בהפרה שאנחנו הולכים לקרוא השבת. מי מלמד אותם? דוד המלך. את מי הוא מלמד? את הבן שלו, שלמה. דוד מלמד את שלמה מה צריך מלך ישראל, שש מדרגות, כדי להיות מלך אמיתי. ומשם אנחנו לומדים בעצם את כל העניינים של המלוכה בעם ישראל. כמובן צריך לפתח את כל הדברים, אבל אחד מהם זה להיות מוסרי, השני זה להיות אמיץ, השלישי זה להיות גיבור, ועוד מדרגות, להיות אמיתי, להיות צדק, הרבה מדרגות שמלך צריך לאמת לעצמו בדרכו למלוכה. עכשיו, אנחנו קוראים את זה במקביל עם פרשת ויחי. כלומר, יש לנו בעצם שתי דמויות. בפרשה, בתורה זה יעקב, ובהפטרה זה דוד. כלומר, מה המכנה המשותף? למה קוראים את זה עכשיו? כי בעצם יש לנו הלכות מיוחדות להנהגה בזמנים שונים בהיסטוריה שלנו. אז אצל יעקב מדובר בהלכות גלות, כי איך מתנהלים בגלות? בשביל מה הולכים לגלות? אז זה פרשת ויחי יורדים למצרים. ואחרי זה מלכות ישראל חוזרים ובונים לעצמנו מלכות. לכן יש קשר הדוק מאוד, פנימי מאוד, בין הפרשה שהיא בתורה לבין ההפטרה שהיא בנביא. בסדר? כן.
לא, ויחי... לא יודע
להגיד,
זה לא
פרדוקס,
אבל
היחי
שלנו זה
ירידה לגלות. נכון, לכן זה יעקב. לא, 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 זה פשוט מאוד. כתוב, היחי יעקב.
לא, החיים שלנו...
תקשיב עד הסוף. יעקב נקרא בשני שמות, יעקב וישראל. כשהוא בגלות הוא נקרא יעקב, שם הוא יכול לחיות.
בתור יעקב.
אבל כתוב מיד סמוך לזה, ויקרבו ימי ישראל למות. זה פסוק, אני לא ממציא כלום. כלומר, שיעקב מתחיל לחיות, זה אומר שישראל נוטה למות. אי אפשר לישראל לחיות בגלות. בגלות זה יעקב. אז יעקב חי ויחי. בעוד שישראל נוטה למות, ויקרבו ימי ישראל למות. בסדר? אז צריך להבין איך אנחנו משתמשים בשמות שלנו, ובאיזה מצב צריך להוציא לשלוף את הישראל שבי, ובאיזה מצב צריך לשלוף את היעקב שבי. ואם אתה יודע איך להתנהל בגמישות הזאת, אז אתה יכול לשרוד בגלות. בזכות מי שרד עם ישראל בגלות? בזכות יעקב. אם לא היינו מתים. עצם זה שויחי יעקב בארץ מצרים, זה מה שנותן לנו אפשרות לחיות. רוב ההיסטוריה שלנו היינו בגלות. אנחנו כלום בארץ. לא הייתה לנו שום מלכות שממש הצליחה באופן ממשי, הייתי אומר במובן פוליטי, אנחנו חלשים מאוד. כמה? כל מה ש... אם אני סופר את כל המלכויות ביחד, זה 200 שנה. זה כלום של הצלחה פוליטית אמיתית. דוד ושלמה, ינאי ושלום ציון המלכה, ואולי יהושע, קצת. וכל זה ביחד 200 שנה. על כמה? על 4,000 שנה שאנחנו קיימים. זה בדיחה. והמלכות האחרונה עכשיו צריכה להחזיר את כל הדבר הזה. תמכנו כימות עין ניתן. אז יש לנו הרבה שימות עין ניתן. אז תמכנו כימות עין ניתן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשלים לפחות 3,800 שנה של שמחה. בסדר? אז מובא במסכת סנהדרין על מה שכתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת, כלומר המלך צריך לכתוב לעצמו את משנה התורה. מי זה משנה התורה? לא רק ספר דברים, אלא משנה התורה, כלומר תורה שנייה. יש לו תורה אחת בבית גנזר של המלך, ויש לו תורה אחת שהוא יוצא איתה. מה זה אומר? זה אומר שיש תורה שהאפליקציה שלה, כן, זה בחוץ, לקחת מה שכתוב בתורה ולעשות בחוץ. ודווקא תורה שבכתב, למה אני מציין דווקא תורה שבכתב? זה מה שכתוב גם בהתרה של השבת. דווקא תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, כדי שהמלך לא יתרגם את התורה שבכתב לבורטים. כלומר, כשכתוב לו כי תצא למלחמה, שלא יגיד לי, כן, יצאתי נגד היצר הרע. שיצא למלחמה עם חיילים. זה הלכה, אני לא ממציא לכם כלום.
אפשר.
הוא חייב, צריך להיזהר מאוד. ויש לו ספר תורה בבית גנזר, שם זה הסוד של הדבר. שהוא יודע שכשהוא יוצא בפשט למלחמה, יש סוד שמלווה אותו. לכן צריך להיזהר מאוד בתורה, כשהפשט הוא פשט, לא להוציא אותו מהפשט.
לא,
יכול להיות, יש לו רמזים, יש סודות, אבל צריך להיזהר שכשהתורה אומרת לך משהו, אל תתרגם את זה כל הזמן לאיזה וורטים רוחניים. כן? תכלס. כי אם לא, אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות מזה נסרות, חס ושלום. להפך.
למה?
זהו. בסדר, זה בדיוק הפשט. אבל לנו יש גם את הפנימיות של להבין, אבל אתה לא יכול לוותר את זה מהפשט. שמלך כותב לשמו שתי תורות. אז זה מה שצריך המלך, הוא צריך שתי תורות. אחת שהיא יוצאת ונכנסת עמו, כמו שאמרנו, כלומר, תורה של תזוזה. תורה שהיא שייכת למימדים של התנועה העולמית, כי אנחנו בעולם של תנועות, נכון? מתאימה למי? יוסף הוא יהודה?
יוסף.
שהוא יודע לראות את העליות ואת המורדות של ההיסטוריה. אני עכשיו מוסיף לכם רובד. בסדר? ואחת שמונחת לו בבית גנזב, זאת אומרת, תורה שהיא לא שייכת לתזוזות של העולם הזה, שלא לוקחת בחשבון את החולשות של המציאות, והיא תורה שמתאימה יותר לסוג של יהודה ששם הוויה מופיע בו בשלמות. אתם איתי? אוקיי. ושואל, אז עכשיו יש שאלה בזוהר עצמו. ספר תורה, עמי למלך, למה צריך להיות עם המלך ספר תורה תמיד? שאלה. משיב, כן? התורה, הזוהר משיב, בגין דאי הוא לב אי הוא מלכה אלא מסתרה דמלכות. לפי שהוא המלך, אינו מלך אלא מצד המלכות. כלומר, זה שאתה קורא לו מלך, זה לא סתם, זה בגלל שהוא קשור הדוק לספירה האחרונה שהיא מלכות. ומה התכונה של הספירה הזאת? גילוי, נכון? אז המלך צריך להיות עם נשמה שמסוגלת לגלות. וכיוון שאותה נשמה שמסוגלת לגלות בתכונה הפנימית שלה היא צריכה להיות שייכת יותר לנקבה, אז יש במלך ישראל תכונה נקבית מאוד מפותחת. בסדר? עכשיו, מה זה התכונה הנקבית הזאת? זה לא שהוא אישה. זה אומר שיש לו גבורה. כי הגבורה היא מצד הנשים. מצד האישה. שיש לה דינים. כלומר, המלך צריך לעשות דין וצדק. הוא לא צריך לפחד. גם זה חלק ממה שכתוב בהפטרה שנקרא שבת. שאם יש חשבונות לסגור, צריך לסגור אותם. ואם מישהו חייב איתה, צריך להוציא אותו להורג. זה מה שאומר דוד לבן שלו. נכון? יש אחד שעשה לי ככה, תסגור איתו חשבון. הוא חייב מוות. אל תוותר. כן. כלומר, המלך צריך להיות גיבור, והגבורה נוטה לשמאל. וצריך לכלול אימה, כמובן, את זה ירנפין, את הזכר, שהוא ספר התורה. אז הוא בעצמו מלכות, המלך, והתורה מה היא? זה ירנפין, היא זכר ביחס אליו נקבה. כלומר, הוא בעצם זכר ונקבה כל הזמן. מי זה התורה הזאת? זה קודשא בריחו כביכול. אז מה זה מלך ישראל? עם מי הוא הולך כל הזמן? עם הקדוש ברוך הוא לידו. יוצא ונכנס עם הקדוש ברוך הוא, כאילו הם בזיווג תמידי.
והעם, אם נמשיך
את זה? העם זה רק ה...
לא, צריך להמשיך את הגילוי של שניהם.
העם, המלך זה ארץ. המלך זה העם. אין למלך מציאות עצמית. אין מלך בלא עם. הוא לא כלום. זאת אומרת, אתה רק נתתי לך שם נרדף לעם ישראל. הוא נקרא מלך ישראל. זהו. כלומר, אין דוד, זה לא קיים. עם ישראל כולו זה דוד. וצריך למהווה לאימה בכל אתר ספר תורה דיו עמודה דאמצעיתה. לכן צריך להיות אימו ספר התורה שהוא סוד זיירנפין בכל מקום. להתקשרה בקודשא בריחו עם שכינתה. כל זה כדי שיהיה לשם ייחוד קודשא בריחו עם שכינתה. הוא כל הזמן חי את זה, הוא לא אומר את זה כמו שאנחנו אומרים לפני התפילה. הוא חי את זה כל הזמן. האמת שגם אנחנו אמורים להיות ולחיות ככה. כלומר, אני קם בבוקר, לא צריך אפילו תפילה, לא צריך כלום בשביל להיות לשם ייחוד קודשא בריחו עם שכינתה. כמובן שבתפילה אתה צריך לעשות את זה אחר כך. אבל אתה בעצמה, בעצמך אתה צריך להגיד לשם ייחוד קודשא בריחו ואני. כדי לקשר ולחבר על ידי ספר התורה שאימו את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. רוצה לומר כדי לעשות ייחוד זון, וזה מה שנותן כוח לעם ישראל להחליט החלטות אמיתיות ואמיצות בעולם הזה.
כמו
קמאה
עובד,
או זה כמו... לא, חס ושלום. זה לא קמאה. הם הופכים להיות אחד. הם זוג. קמאה, מה זה אומר? שהקמאה עושה איזו עבודה כזאת מגית, חס ושלום. פה זה חיים. בסדר? משהו אחר לגמרי. מדרגה פנימית מאוד. הוא מפרש עוד כי בספר תורה היא דרגה די יעקב. תפארת, נכון? ספר התורה הוא מדרגתו של יעקב, שהוא בתפארת, וזה ירנפין. ובחיצוניות, בפנימיות זה משה רבנו, נכון? משה ויעקב זה אותו דבר, אתם זוכרים? אחד בפנימיות, אחד בחיצוניות. דאיתמר בשנאמר בו ויעקב איש תם. למה יעקב נקרא איש תם יושב אוהלים? כי הוא תמיד 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 מחובר לתורה. שהייתה מיטתו שלמה ולא יצאה ממנו פסולת.
האוהלים זה בעל פה ובסתר?
אוהלים זה לאה ורחל. כן, זה אותו דבר. תורה שבסתר, תורה שבעל פה. יושב אוהלים, שני אוהלים. שם ועבר וכו'. וספר תורה כך צריך למהווה טעם בלה פסולת. אותו דבר ספר תורה צריך שיהיה שלם, כמו יעקב. יעקב זה ספר תורה בדמות של בן אדם חי. וספר תורה בדמות של ספר זה מה שאתה רואה בארון. וספר תורה פנימית זה מה שאתה לא רואה, זה עץ החיים. לא צריך אפילו אותיות. אבל כשאתה בעולם הזה, אתה חייב ספר תורה. כי אין לנו אפשרות להיות ולחיות אחרת בינתיים, עד שלא נעלה את העולם למדרגה שהייתה לפני שנתנה תורה. שאברהם אבינו לא היה צריך אפילו ספר. הוא היה חי את התורה בזהות, באופן אינטואיטיבי. הוא ידע בדיוק מה לעשות בכל מצב, כמו שהתורה ניתנה. גם שהיא לא ניתנה. נכון. בעולם שלנו זה בא לספר לנו, או לפרוס, ספר זה אותיות פריסה, לעולם הזה. אבל הדבר הזה צריך להיות כמובן בלי פסולת, כי מאיפה זה בא? ממקום שאין בו פסולת. וכך צריך להיות ספר התורה בלא פסולת. ואם ספר תורה יהיו חסר באתר דמלא, או מלא באתר דחסר, אם חז ושלום בספר התורה יש חסר במקום שצריך להיות מלא, או מלא במקום שצריך להיות חסר. כלומר, יש לפעמים קינים במכות של מצרים, דם צפרדע הקינים, כתוב עם יוד או בלי יוד? בלי יוד. אז אם אתה כותב קינים עם יוד, במקום שהיה צריך להיות חסר, עכשיו עשית מלא, עשית טעות. וזה משנה הכל עכשיו. הבאת יוד, עשר. כלומר, הוספת מספר עשר על כל המספר. במתמטיקה זה לא עובד, נכון? אפילו אחד זה כבר פוסל את כל התחום. או חז ושלום הפוך, חד, חסיר או יתיר, או שחסרה עוד אחת, או יתרה, עוד אחת. או חליף, או שנתחלפה איזו עוד באות אחרת, ספר תורה פסול. צריך להיזהר מאוד. המלך צריך שיהיה לו בעצם שלמות. כי הוא מגלה עכשיו את השלם. שיר השירים אשר לשלמה. שלמה זה הקדוש ברוך הוא. שהשלום, שהשלמות היא שלו. ולכן אסור שספר תורה יהיה פסול, ובמיוחד ספר תורה שיוצא עם המלך. כי אם לא חז ושלום, זה אומר שיש פער בין הקדוש ברוך הוא לבין המלכות שלו שנגדלה פה. אוי ואבוי. והטעם כי אליו אי הוא כדיוקנה, זה ספר תורה בלילה. הנה, הזוהר אומר את זה בעצמו, שאין הוא כמו ספר התורה שלמעלה, ואז אם אין כמו שלמעלה למטה, אז זה כבר לא מלכות. מלכות אמרנו שזה שם בן. כמה זה בגמטריה שם בן? 52, כלומר פעמיים שם הוויה, פעמיים 26. כלומר, כשאתה לוקח 26 שם הוויה מהעולם העליון, מהאין סוף, ואתה מביא אותו לעולם הזה, צריך להיות אותו דבר. אם חסר לך משהו, זה אומר שיש צול, שיש כאן סיפור. אז זה כבר לא שם בן, חז ושלום. לכן צריך שיהיה תרגום של העליונים בתחתונים באופן מוחלט, שהוא התפארת שאין בו שום פגם. ולכן זה צריך לעבור דרך התפארת, יעקב, איש תם, כדי שזה יהיה בתמימות. וזה צריך לבוא גם ביום שהוא תם. איזה יום הכי שלם בשבוע? שבת. לכן התורה ניתנה רק בשבת, לא יכולה להינתן ביום אחר. אתם מבינים את זה? זאת אומרת שאסור שיהיה פער בין התורה הפנימית לבין התורה החיצונית. בין הנשמה לבין הגוף. בין העליונים לבין התחתונים. בין הזכר לנקבה.
אין לא מוסיף
לא מוסיף ולא גורע. ולכן יעקב איש תם. אז בעצם מי קיבל תורה? יעקב. הרי מי חלם על מתן תורה הראשון? יעקב, הסולם שלו. סולם בגמטריה, סיני. כלומר, מי קיבל תורה בחלום לפני שקיבלו אותה בפועל? יעקב אבינו. אתם זוכרים במה אמרנו שהוא אמר שהוא התעורר, ואנוכי לא ידעתי. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ידעתי. יעקב אומר את זה כבר. הוא קיבל תורה. זה התקבל בצורה מוחשית אצל משה רבנו. בסדר? כל זה מאמר של שני, כן, של הבית, של שתי מצוות שקשורות לראשית. אז אמרנו מצווה ראשונה, והגית בו יומם ולילה, זכר ונקבה, שבזה הרנתי, והמצווה השנייה, שהמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. זאת הבית. הנה, יש לך עוד בית, שתי מצוות. ישאלו אותך מה זה הבית ראשית, תגיד שתי מצוות כלליות. מה הקשר בין שתי המצוות? אתם יכולים להגיד לי? והגית בו יומם ולילה, שזה המצווה הראשונה, והמצווה השנייה שהמלך צריך. מה זה אומר? יפה מאוד. זה אומר שבעצם התורה מתחילה כאילו להתגלות אליך באופן פרטני, אבל בסופו של דבר היא שייכת למלכות של עם ישראל. בסדר? אז אתה חייב להבין את הבית הזאת. מה זה הבית? הפרט והכלל. הכלל והפרט. ואם אתה מפריד חז ושלום בבית הזאת, ואתה לא מבין מה זו הבית, אז יש לך בעיה רצינית מאוד. כי מה זה פרט? הפרט מגלה מה שיש בכלל. ככה הוא נאמן לכלל. זה מאמר אחד. שנה גמרא. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שמבואר בהמשך המאמרים, כי הריאה היא סוד הבינה. כלומר, הריאות שלנו, הריאה שלנו זו הבינה הפנימית שלנו. כמה כנפי ריאה יש? חמש. וחמש כנפי ריאה, שהם האונות שנראות כאין כנפיים של הריאה, הם סוד חמישה חסדים המתפשטים מן הבינה בספירות הבאות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. כלומר, הריאה שלנו זה בינה. ולכן היא שומרת, כמו רדיאטור במכונית, על הלב, שזה המנוע, נכון? מה עושה הרדיאטור? מקרר את המנוע, נכון? הריאות מקררות את הלב. אותו דבר. אם חז ושלום הריאה לא עובדת, הלב שורף את כל הגוף. הטמפרטורה של הלב היא הרבה יותר מ-37 מעלות. לכן זה שורף את כל הגוף. אז צריך רדיאטור. הרדיאטור בא בכנפי ריאה. זאת אומרת, אני עכשיו מתרגם את זה לספירות. הריאה זו בינה. לבינה יש חמש כנפי ריאות. חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. מה זה אומר? שאם אין כנפי ריאה, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, מה קורה לבינה? היא מתפוצצת, היא שורפת את הכל. שהוא סוד תורה שבכתב, ולכן תורה שבכתב מחולקת לחמישה ספרים. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, עכשיו יש לכם בעצם חמש כנפי ריאה. אתם יודעים חמש כנפי ריאה זה בעצם ספר תורה. כלומר, אם הכנף הראשונה זה חסד, זה אומר שספר בראשית זה חסד. ספר שמות, גבורה. ויקרא, תפארת. במדבר, נצח. דברים, הוד. הנה חמישה כנפי ריאה שמתאימים, חמש כנפי ריאה שמתאימות ל חמישה חומשי תורה. ויש עוד בריאה, סליחה, ויש עוד בריאה אונה קטנה הנקראת ורדה. כן, רוזה. והיא כנגד החסד של היסוד הכולל את כל חמשת החסדים. זאת אומרת, יש מדרגה קטנה כוללת את כולם. וזה בעצם בתוך היסוד, זה החסד של היסוד, שהיסוד הוא כנגד מה שכתוב, זה ספר תולדות אדם. כלומר, הוא כולל את כולם, לכן הוא נקרא כל. שמשם מתחיל ספר לעצמו, הנקרא ספר ישרים. כמאמר חז"ל במסכת עבודה זרה, דף כ"ה עמוד א', וזה לשונם ביהושע, הלא היא כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? מה זה ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראים ישרים. כלומר, ספר בראשית. נקרא גם ספר הישר. ומובא לכמן, זה ספר תולדות אדם, אמר רבי שמעון, זה ספר דת צדיק חי על מין שהוא היסוד. כן, נראה מה זה אומר כל הדברים האלה. בינתיים זו הקדמה כדי להבין את המאמר הבא. מה זה אומר לנו בינתיים, לפני שנתחיל? שבעצם כל המציאות העולמית הקוסמית דומה לגוף של אדם. כלומר, האדם הוא עולם קטן. ואם אני מבין את מה שקורה בי, כלומר, למדתי רפואה בצורה טובה, אני יכול להבין תורה. כלומר, תלמיד חכם אמיתי אמור להיות רופא. מבצרי יחזה אלוה. אם אני מסתכל על גוף האדם ואני לומד אותו טוב טוב טוב, אני יודע איך הקוסמוס, איך כל היקום הזה עובד. וזה שאמר, כגב נדע, כאין ספר התורה, אינון חמש כנפי ריאה. הם חמש כנפי ריאה שהם האונות. דהיינו, כגב נדע חמישה חומשי תורה, שהם כאין חמישה חומשי תורה, שהם כנגד חמש צירות, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד וזירנפין. זה נקרא חמישה חומשי תורה. וורדה, כן, שהיא האונה השישית. אמרנו שהיא כנגד החסד שביסוד, בכללות זה היסוד, כגבנה דזה ספר, היא כאין מה שכתוב בבראשית, זה ספר תולדות אדם. כלומר, כשאתה מסתכל על האונה השישית הזאת, אתה רואה בעצם את כולן. במילים אחרות, או שאתה פורט לחסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, או שאתה הולך להסתכל ביסוד. אם אתה יודע להסתכל על היסוד, אתה אמור לגלות את כל המידות של האדם. כמו שיש ירידולוגיה שאתה מסתכל על העין ואתה רואה אם האדם בריא או חולה, אותו דבר יש ביסוד של האדם. הצורה של היסוד שלו, פיזית, זה מקביל לצורה פנימית שמקבילה לכל הספירות שמעליו. ולכן יוסף יש לו כותונת פסים. כלומר, תסתכל על יוסף, את מי אתה רואה? את כולם. יפה. אם הוא היה שורש, מה זה היה אומר? זה לא. הבינה זה השורש. הרי הוא התחום של כולם, שהרי הוא גם כן בעצמו נקרא אני. נכון. בסדר? למרות שבפנימיות יש משהו במה שאתה אומר. שמשם מתחיל ספר אחר. אז מה מתחיל אחר כך מהעונה השישית, מהיסוד הזה? ספר אחר. איזה ספר? לפי ששם מתחיל סיפור תולדות אדם ונוח והאבות. והוא כנגד היסוד הנקרא זה ספר. זה יהיו ספר ישרים, שהוא נקרא ספר ישרים, לפי שהוא ספר או סיפור תולדות האבות הנקראים ישרים. משם אתה יכול בעצם להגיע לעולם הזה ולספר סיפור, שכמובן הסיפור הזה נושא בחובו מימדים עליונים ופנימיים. אתה אל תיפול למלכודת של הסיפור בלבד. באמת? כן. עוז, אתה עושה תנועות וזה, לבד? אוקיי. הבנתי, תודה רבה על האישור. תן לי כוח. והנה, התפארת נקרא ישר על שם שמכריע בין ימין ושמאל. למה התפארת נקראת ישרה? בגלל שהיא מכריעה, אותה ספירה, היא קו אמצעי, נכון? מה זה קו אמצעי? שזה מכריע בין ימין ושמאל. לא רק שזה מכריע בין ימין ושמאל, אמרנו לפי המערל, אם אתם זוכרים, כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, אלא תמיד רק באמצע. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתגלה בקצוות, מתפשט לקצוות, אבל הוא מתגלה באמצע, כל הזמן. תהיה אמצעי, תגלה יותר. אם אתה בקיצוניות, אתה לא תגלה. תגלה באמצע ואחרי זה תתפרס לצדדים. כלומר, כדי לגלות את התורה כמה שיותר עמוקה, כמה שיותר אמיתית, אתה צריך להיות יותר כמו משה אמצע, כמו יעקב אמצע. כלומר, זה אירנטי. ואז אתה נקרא ישר, וכשאתה ביושר אתה יכול לרדת לעיגולים. לכן, הישר הזה, התפארת, היא מאזנת בין ימין לבין שמאל. וכל הספירות התלויות בו נקראות ישרים על שמו. כמו הקנה האמצעי של החנוכיה, של המנורה. אם אין את הקנה האמצעי, כל הקנים, על מי הם תלויים? על האמצע. זה זרועות שיוצאות מהאמצע. כלומר, אם אתה רוצה עכשיו לצייר חנוכיה, מה אתה צריך לעשות קודם כל? קו ישר, ממעלה למעלה. אותו דבר, אנחנו קוראים לזה חנוכיה, אין לזה שם כזה, זה רק מודרני. מנורה, קוראים לזה. איך אתה מצייר מנורה? אתה עושה קודם כל עיגולים או קודם כל את הקו? תלוי באדם, תן לו לצייר מנורה, אתה תראה איפה הוא נמצא. בסדר? לכן, ביסוד נאמר, למה בפסיכולוגיה שרוצים לראות מה אתה עושה, אומרים לך לצייר עץ. תראה, לפי איך שאתה מציירת, אני אגיד לך בדיוק איפה אתה נמצא עכשיו. לא רק פיזור וזה, יש חבל על הזמן. על עץ אחד אני יכול לעשות לך שיעור של יומיים. נכון, לא רק מה יוצא, איך אתה מצייר אותו, אני רוצה לראות איך אתה מצייר אותו. גם איפה אתה מתחיל. לא לתת לך לצייר אני בחדר אחר ואחרי זה אתה מביא לי את העץ. אני רוצה לראות אותך כשאתה מצייר אותו. צדיק וישר הוא על שם שמקבל מכל הספירות הנקראות ישרות. כן, ישרים. וישר היינו שלם. תשימו לב, הישר, היושר מלמד על שלמות. אדם ישר הוא גם אדם שלם. לכן אי אונה חסיר או יתיר או חליף, אם אונה חס ושלום חסרה מן הריאה, או יתרה, או נתחלפה מקומה של אונה אחת בשנייה, הלייסטר. אי הוא אימרה פסול, זה, כן, הכבש, סליחה, זה הכבש, הוא פסול, דהיינו טריפה. כן, עכשיו מדובר ממש בכבש. כשאתה מכניס את הידיים שלך, כדי לראות אם זה חלק. כן, מה זה בשר חלק? גלאט. כן, זה כל האונות האלה. אתה צריך לגעת, לראות אם זה חלק. מנפחים לראות אם זה חלק, אם זה טוב. אם יש דפקטים, אם יש זה. אז זה בשר, קשר, אבל לא חלק.
החלקים, לפי
הריאות. מה?
החלקים שעושים לפי הריאות, כאילו החלקים מזה.
חלקים של התורה. כן. ומן דעבר עליי הוא, ומי שעובר עליהם ואוכל טרפות, כאן זה ממש פסול חזה שלום אם יש החלפה או יש חיתרון, אם יש חור בתוך הריאה, זה כבר לא ישר. כאילו עבר על אורייתא וחמישה חומשי דילה. חמישה חומשי תורה דילה. זאת אומרת, זה כאילו פגמת, תשימו לב עכשיו, אתה אוכל. זה כאילו פגמת בכל התורה. מה הקשר? תן לי ללמוד, אחרי זה תן לי לאכול, לא אכפת לך, מה? לא. זה אותו דבר בשלבים אחרים. פעם אתה תורני אוכל, פעם אתה תורני ישן, פעם אתה תורני לומד, פעם, אתם הבנתם? זה תמיד עושה תורה בתנוחות שונות. כלומר, כשאתה בעבודה אתה תורני או אתה עובד? אתם מבינים מה אני אומר? אתה תמיד אותו אחד, ולבושים אחרים כמו החולצות שלך. החולצות שלך זה אתה, זה הופעות שלך, זה אותו אחד, פעם בשחור, פעם בכתום, פעם באפור, פעם בריבועים.
זאת אומרת, אם אני אוכל פגום, אז אני...
אז זה פוגם בתורה שלך.
לא, אני מביא תורה פגומה על העולם.
נכון, זה פוגם בתורה שלך. נכון. ואז התורה שלך שמתפשטת, היא תורה לא נכונה, חסר לה דברים חס ושלום. אז נחשב לו כאילו עבר על התורה, זה חמישה חומשי תורה שלה, שכנגדם הם חמש אונות הריאה. הוא מפרש עוד חמישה כנפי ריאה, הוא ורדה, חברה התקנה שלנו, היא נונשית, דה וד, כלומר, חמש אונות פלוס ורדה זה שש. כי החמש כנפי ריאה, עם הוורדה, או וורדה, הרי הם שישה, כנגד שש וו דתפארת הכולל את וו כתבות. זה אמר כל מן דעבר על דעה, כל מי שעובר על איסור טרפות, חז ושלום אוכל לא קשר, במסעדה לא קשרה, כאילו עבר על דעה נחשב לו כאילו עבר ופגם בכל שש הכתבות שזרנתי. כמה זה חמור. בסדר?
גם בשוגג?
גם בשוגג. זה כאילו אכלת רעל בשוגג. אתה הולך לבית חולים? יפה. אז תיזהר. אתה יכול להגיד לרופא, אבל לא עשיתי בכוונה. טוב, תשתוק עכשיו, תן לנו לטפל, יש עכשיו רעל בפנים. כן?
רעל.
אז נכון שזה משנה בצורה של הדברים, אבל צריך להיזהר בדבר הזה ולהיות, כן, מה כתוב? שגיגת תלמוד עולה זדון. אתה לא יכול לצאת לכביש אם אתה לא מכיר את כל הכללים ואת כל התמרורים ואת כל הסודות של הנהיגה. לעצור אותך שוטר, תגיד לו, וואי, זה לא ידעתי. חידוש, בואי בי, אני אכבד לך. וחמישה דברים המפסידים את השחיטה, שאמרו חז"ל, במסכת חולין, הם שהייה. כלומר, כשאתה שוחט, צריך במכה אחת. כן? דרסה, חלודה, חלדה, הגרמה ועיקור. ומי שלומד שחיטה, הלכות שחיטה, עושה רבנות על שחיטה, חייב לדעת את כל הדברים האלה. אתם יודעים שרבנות זה הרבה נושאים קטנים. יש אדם שהוא רב, אבל על מה הוא רב? אז אולי הוא למד מסכת אחת ושאלו אותו שאלות על מסכת שבת, אז הוא רב שבת. יש אחד שהוא רב שחיקה וכו'. אז יש כמה שעשו, כמה רבנויות. בסדר? כמו רופא, כמה התמחויות יש לך בתורה. התורה זה מלא מקצועות. כל מן דעבר עליי הוא, כל מי שעובר עליהם ואוכל מן בהמה שנתנבלה בשחיטה על ידי אחד מחמישה דברים אלו, כאילו העבר בה מן י' ו' נחשב לו כאילו העביר והפריד אות ה' של המלכות מן השם הוויה. אז ושלום, הפריד את הזכר מהנקבה. לפי שסוד השחיטה הוא תמיד בנקבה. כן, זה המלכות, זה מידת הדין, זה הוצאת דם. וחמישה הדברים הפוסלים בשחיטה הם סוד חמש, האחרונה שבשם. בסדר? אז לא לשכוח את הדבר הזה, זה חשוב מאוד. אלו הן חי מיני סרחות הנזכרות לכמן המובעות בשולחן ארוך, יורד דעה, סימן למצאת. אונה סרוכה לאונה שלא כסדרן, בית אונה חסרוכה לאומה שלא כסדרן, ג' טוב, זה יש כל מיני פה, לא ניכנס לזה עכשיו, יש כל מיני שמות, מוליגה, לעמרה, כמעט מרוקאי. אז הוא ממשיך ואומר למעלה, חמש כנפי ריאה שהם חמש שונות, צריך דלה יהה בהון סרחות, צריך שלא תהיה בהם סרחות, שרומזת על אחיזת הקליפה בהם. זה העניין הזה, זה כאילו נקודות קטנות שנדבקות שם בריאה, אז זה חז ושלום כמו אחיזת הקליפה. הם תם נסירי סרחות אינון, חי מיני סרחות מסויות להיות בריאה עם האונות. מן דאבה עליי הוא מי שעובר עליהם ואוכל מבהמה שנטרפה על ידי אחת מאלו הסרחות, כאילו העבר ברית והוא חי על מין. אז יש 18 נקודות כאלה, מי שעבר על זה כאילו חז ושלום פגם בחי, חי זה היסוד. נחשב לו כאילו עבר ופגם בעוד ברית שהוא היסוד הנקרא חי העולמי. כי הריאה היא בבינה, שמשם נמשכים חסדים וגבורות עד היסוד. אז תמיד, מה שחשוב פה זה לא להיכנס רק ולהישאר בתוך הפרטים הקטנים, זה לדעת, וזה העיקר, שיש הקבלה בין כל מה שאתה עושה בחיים. בין מה שאתה אוכל, בין מה שאתה חי, בין מה שאתה עושה, בין מה שאתה פועל, בין מה שאתה... איפה שלא תהיה, זה לא חשוב עכשיו. אתה צריך להישאר בן אדם. כן? זאת המידה הראשונה שהמלך צריך לגלות דרך אגב, שדוד מגלה לשלמה, בהסתרה. קודם כל תהיה בן אדם. כי ושיחה היא מידות טובות, לדעת איפה המידות. כי ושיחה היא הוא שם המוות. שיחה זה צד מצד שם המוות, שהיא בת זוגו של הסמך מהם, הנאחזת בהסרחות, בסרחות. והיא שם דאל אחר, והיא הוא סמך מהם, אשר הסם הזה, כן, של סמך מהם, הנקרא אל אחר. כלומר, בפשטות בוא נגיד, שחז ושלום אדם שלא יודע לשלוט על היסוד שלו, כלומר, על כל העניינים שקשורים ליסוד, אז חז ושלום הוא כאילו עובד לאל אחר. מי זה האל אחר הזה? אותו יסוד. כאילו התשוקות שלו, התאוות הגופניות שלו, הופכות להיות לאלוהים אחרים. ורוצה לומר שהיא בת זוגו, אז צריך להיזהר, יש לך בת זוג, יש לך בעצם בניין, אתה צריך להיזהר שלא לפגום שם. עליי תמר, עליה נאמר, רגליה יורדות מוות, כי הסירחה מעכבת את הריאה שלא תוכל לעלות לנשב על הלב לקרר חומו. כן, הסירחה הזאת היא פוגמת בקירור ברדיאטור, בוא נגיד ככה. היא אותמת את הרדיאטור, הרדיאטור לא יכול לקרר את המנוע. אז אתה צריך לעצור כל 10 דקות. נכון, אני לשים מים, לא יודע מה. או לקרוא לסוריה. כן, זה אותו דבר.
זה על המכונית.
זה אותו דבר, פעם על המכונית, איפה שלא תהיה זה אותו סגנון. זה תמיד בחיים שלנו זה אותו דבר. אני יכול לתרגם לך להתנהלות. אם אתה לא יודע לקרר את הלב שלך לפעמים שאתה בעצבים או לא יודע מה, ואתה לא יודע להשתמש ברדיאטור שלך, אתה תשרוף הכל. קשרה אליי איזה אישה אתמול, בקשר לאיזה אישה אחרת, שהיא אומרת לי שהבעל רוצה להתגרש, שמתפלל עליהם וזה, אמר לי, תספרי לי קצת על הבעל הזה. אז היא אומרת לי, כל החברים שלו, של הבעל, אומרים שהוא אי אפשר להרגיע אותו, רק עצבים, כעצים, שובר הכל, בועד בכל מה שיש בבית. אז אמרתי לה, ומה, אמרתי, כשהיא מחכה לו, האישה היא מחכה שרק אם היא מפחדת שהוא יבוא. היא יודעת שהוא יבוא, היא כבר מתמלה באיזה. מה זה, זה זוגיות? אמרתי לה, את בטוחה שאת רוצה שאני אתפלל עליהם? אולי הם צריכים להיפרד? לכן הבהמה מתה. מתי הבהמה מתה? כשהלב לא יכול לקרר, להיקרר. אז הוא מחמם אותה, וחז ושלום היא מתה. בכל אתר דאי צריך כתילת, בכל מקום שנצרח, הסירחה בריאה, זה גורם להרוג את הבהמה. כי על ידי אחיזת הקליפה שם נהרגת הבהמה. כלומר, הסמך מהם התפרץ ונעשה יותר מדי חם, החום גבר ונגמר הסיפור. וזה שאמר, זה כנפי הריאה, אינון כנפי חיוון. מה זה כנפי הריאה? צריכות להיות כמו כנפי חיות. והיינו צריכים למהבה פרודות מלמעלה. שצריכות להיות פרודות למעלה, כמו הכנפיים. אתם רואים שבכנפיים יש שמו אצבעות? נכון למעלה? הקצה של הכנפיים זה חייב להיות פרודות מלמעלה. כן? כלומר, משהו כזה. בסדר? אם נגיד שזאת סיפור. אז זה צריך להיות פרוד למעלה. זה שכתוב אצל חיות הקודש, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. לכן אם עינון בחיבור, אם חז ושלום זה רק דבר אחד, שריפה. אם האונות הן מחוברות זו לזו, אז הבהמה היא שריפה, כמו שאמרו חז"ל במסכת חולין. כי אונה, כן, הסרוכה, לאונה ומחוברת שלא כסדרה, היא שריפה. אז הנה הריאה היא סוד הבינה. אמרנו כבר את זה בהתחלה, בהקדמה, ושש כנפי ריאה הם סוד השישה קצוות של זיירנטים. המנשבים את הרוח שהוא סוד החסדים, על הלב שהוא סוד המלכות. בסדר? אז כדי לקרר את המלכות, להמתיק את הדינים שבמלכות. אם אתה לא מקרר את המלכות, אז היא תורסת לך את כל הבית, אותו דבר. ואמר, ותרי אומות עינון בריאה. שתי אומות נמצאות בריאה. רוצה לומר שהריאה נראית חלוקה לשני חלקים. והם סוד שתי בחינות פנימיות של היסוד ואימה. שמשם יוצאים חמישה חסדים וגבורות. החסדים והגבורות זה זירנטי. ובהון שהתגעצים ויש בהם שש כנפיים, דהיינו חמש אונות והוורדה, והליל הוא נאמר ונאמר עליהם, שרפים עומדים ממעל לו. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. שהאונות עומדות נפוחות. ממלאות רוח למעלה מהלב. אז האונות מתמלאות ברוח כדי לקרר את הלב. הרוח שיש באונות זה חסדים. צריך להנשיב. כן, משיב הרוח זה להביא חסדים. זה משב רוח, להשיב. זה לא להחזיר. משב רוח. לכן לא אומרים משיב הרוח. כאילו מחזיר הרוח, לא, משיב הרוח, זה משב רוח. אז משיב הרוח הוא מוריד הגשם. כלומר צריך להביא חסדים בתוך המהלך של הגבורות של הגשמים. ומנשבים את הרוח שבתפארת על הלב, אז כל הרוח הזאת מנשבת על הלב, שהוא סוד המלכות, ומקררת את הלב הזה. כן. לא. הוא לא קור, הוא רוח. אבל הרוח ביחס לאש זה פשוט חסדים שמקררים, שנותנים לו בעצם מידה. זה נקרא מידות. בסדר? שש כנפיים, שש כנפיים. אני אגיד לך יותר מזה, גם אם הרוח היא חמה, היא תקרר את ה... כן? שש כנפיים לאחד. הוא מפרש, אישית עינון, מסתרה דעות וב, דעי הוא ספר תורה. שש כנפי החיות, הם מצד עוד וב, שהוא וב קצוות וזירנפים, שכנגדם יש שישה חלקים בספר תורה, וגם כנגדם הם שש אונות בריאה. ואמר, ארונה זה ספר תורה, הארון שמכניסים בו את ספר התורה, אתם שמים לב שאנחנו נמצאים בכל התחומים באותו זמן? כן, זה פותח פשוט. אתם מבינים שיש כאן חינוך. חינוך לראות כל פעם שאתה עוסק בדבר קטן, אתה יודע מה יש מסביב. ואתה רואה את ההשתקפות בכל מיני תחומים. כלומר, אתה יכול לדבר עם השפה שלך עכשיו עם מדען. זה לא משנה. תגיד לו את מה שאתה יודע, הוא יתרגם את זה לבד כבר, בשפה שלו. וכשהוא יגיד לך משהו בשפה שלו, אתה תוכל להבין את זה, כי אתה למדת פה. זה לא משנה כבר. זה אוניברסלי, זה כולל. אמרתי לכם, יש נוסחה אחת שמנהלת את כל המציאות. אז לא חשוב באיזה שפה אתה מדבר עכשיו. אם אתה פשוט יודע את השפה המשותפת, כולם מבינים את מה שאתה אומר. גם אריה, גם נמר. מה? לא, יש שישה חלקים בין שתי הנימים. נכון. אז אנחנו סופרים את זה אחד לפני ואחד אחרי, אתה צודק, יש שבע, ויש אומרים שזה ספר יהושע. להשאיר חמישה חלקים כמו שהם, ועוד ספר יהושע, שהיה אמור להיות כלול בתוך התורה. כן. אז ארונה זה ספר תורה, הארון שמכניסים בו את ספר התורה, גם הוא חשוב. דה כיסא דליבה, הוא דומה לכיס שהוא הלב. כלומר, אתה מכניס את ספר התורה לתוך כיס. ורוצה לומר, הלב הוא בחינת המלכות, ונעשה כיס להכניס ולהלביש בתוכו את התפארת, שהוא ספר התורה. כלומר, ספר התורה בעצמו הוא תפארת, נכון? צריך להכניס אותו בתוך כיס, בתוך מלכות. כלומר, הארון, כשאתה פותח את הארון, את מי פתחת? את המלכות, את האישה. את המדנות, אדני שפתי תפתח. ואז אתה רואה בפנים את הגבר, במרכאות. כשאתה מגלה את האישה, אתה רואה את הגבר, אבל עדיין לא. כי הגבר עדיין לבוש, הוא בפנים. בחיצוניות של הגבר יש עוד לבושים שהן נקבות. אתם מבינים את זה? המעיל של הספר, הוא שייך לנקבה גם הוא. אז יש הרבה. הבית כנסת עצמו בכלל, זה כבר נקבה. שבתוכה יש ארון, בתוך הארון יש ספר, הספר עטוב בעטיפות, ועם חגורות, הכל.
תמיד החוץ ונקבי.
בדיוק. ואי הוא נור דלק, הלב הוא כאש דולקת, רוצה לומר המלכות היא בחינת אש הדין. אז בעצם מי ממתק אותה? שישה חלקים. אמרנו חמש, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, והוורדה השישית, שהיא קשורה לחסד שביסוד. שזה בעצם מקרר את כל המדרגה של הלב, אם לא הוא שורף את הכל, שזה בחינת הדין. ואילה כנפי ריאה, הנה מה שאומר הזוהר, שהם סוד וב כתבות הזירן פינקנן, ואינו נשבין עלה, לכן הם נושבים על הלב, שהם נושבים עליה, וממתיקים את הדינים של התורה.
של המלכות.
בסדר? הווה ליבה אוקית כל גופה. היא היה האש חז ושלום של הלב, שורפת את כל הגוף. רוצה לומר, המלכות הייתה שורפת את כל העולם בדינים שלה. מלכות זה דבר מאוד מאוד קשה. צריך למתק אותה. אם לא ממתיקים את המלכות, היא שורפת את הכל. אז זה מידת הדין. אז מי ממתק את המלכות? הזכר. ואירנטין חייב למתק אותה, זה המקצוע שלו. כתוב לו על המצח, ממתק. כל הזמן צריך למתק. הוא מפרש, והוא נורה דאיהו דדם דערכין דליבה, ואש שבלב שהיא מהדם של העורקים של הלב, רוצה לומר שאדם נמשך ובא מעורקי הכבד לעורקי הלב, כי מי מייצר את אדם? מכבד, מעצמות. הוא מחמם את הלב, אז הכבד מביא ללב, לכן רוח הנשיב הבטרה בערכין דדמה, הרוח שהוא בחינת התפארת נושבת אחרי חמימות הדם שבעורקי הלב כדי לקרר את החמימות שלו. מנגנון מאוד מאוד פנימי, כן, שהקדוש ברוך הוא ברא, מרבו מעשיך השם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת בלי כל המנגנונים האלה. אדם שיש לו חום, עכשיו אתם מבינים איפה זה בא. מיד החום עולה, כשיש לך חס ושלום דלקת או משהו, מה זה דלקת? דלקת, משהו נדלק, משהו לא מקרר מספיק, הרדיאטור שלך פגום, אז החום עולה, זה אינדיקציה. שעכשיו מיד אתה צריך לטפל בדבר הזה, צריך להיזהר מה קורה עכשיו. וכולי הוא מתנהגים אבטרי, וכל האיברים מתנהגים לפי מרוצת הדמים. כן, יש זרימה, היום יש מכשיר חדש, שאתה מכניס בן אדם לתוך סקנר כזה חדש, סורק, וכל הגוף נכנס לתוך המכונה, ואתה רואה שהסורק סורק לך בקווים, קו אור כזה של דקה. ואז היו רואים כללי, היום אתה יכול להיכנס בתוך הצינורות של האורקים. כאילו אתה במטוס קטן ואתה באורק, בבריד. ואתה, כן, לונה פארק, ואתה רואה אם יש איזה גולה או משהו שם, יודעים בדיוק עכשיו איפה לנקות את זה. זה פשוט מצולם, כי יש מצלמה בראש של, של המסרק הזה. פלא פלאות, אני ראיתי את זה השבוע. שלחו לי את זה, אמרו לי, הנה תופעה שהולכת עכשיו לשגע את כל העולם. ממש, אתה רואה בפנים, אתה רואה את הראש, חבל, הייתי מראה לכם את זה. שהם מתנהגים לפי הרוח, ודאו דכתיב, וזה שכתוב, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו, וגומר הרי שהכל הולך לפי הרוח. כלומר, הרוח זה בעצם הזכר, הנקבה זה הנפש, ולכן צריך להבריא את הנפש דרך הרוח. למשל, דוד המלך, עליו השלום, הנפש שלו הייתה בעייתית. הרוח שלו הייתה בריאה. הרוח של דוד הייתה בריאה, אבל הנפש הייתה לה בעייתיות, כלומר כל הזמן הוא היה נוטה בטבע שלו לחטוף. הוא אומר את זה בעצמו. כל יום הייתי מתעורר ורגליי היו רוצות ללכת, אני רציתי ללכת לכל מיני מקומות, לא הכי הכי טובים, והרגליי שלי היו מובילות אותי למקום אחר. זה בית המדרש. כלומר, היה לו מאבק חזק בחיים שלו. מה זה אומר? זה אומר שהנפש שלו הייתה חסרה רוח. אז מה הוא היה צריך לעבוד על הרוח שלו? ואכן, זה מה שהוא עשה. ולידי חלל בקרבי, לכן הוא עבד על הרוח שלו, והוא ביקש מעם ישראל שיעזור לדוד המלך לעבוד על הרוח שלו כדי לתקן את הנפש. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בדור הגאולה, כי כולנו עכשיו בדור הגאולה במצב הזה, וצריך להביא רוח כדי לנשב על הנפש הזה ולהרגיע. אז מה זה הרוח שאנחנו צריכים להביא? זה תורה פנימית. התורה הפנימית תנקה את המצב הבעייתי החיצוני של זה. ומי שישאר בחיצוניות, כלומר בנפש, הוא חז ושלום זה מידת הדין, זה הולך לסרוף את הכל. לכן בדור של הגאולה צריך להחדיר רוח לתוך התורה שלך. שהתורה שלך כן תקבל חמצה. אם לא היא תסרוף לך את הכל, אתה תשאר במידת הדין, עצבנות, אתה, כן. קשה מאוד, דברים מאוד מאוד קשים לא פשוטים. רוצה לומר שכל ההנהגות של המלכות שהיא בחינת הלב ואורקיו מתנהגים לפי התפארת שבו הרוח. זהו. קפה שתיים. יש שאלות בינתיים?
מה נשאל? אפשר להגיד שהכללות היא נמצאת בבינה ובאמצע?
כן. כל ספירה שנמצאת באמצע היא תמיד יותר כללית מהספירות שבצדדים. כלומר, אתה תיקח את קו האמצע ואיתו אתה יכול בעצם לגלות את השורש האמיתי של כל דבר. תמיד לחזור כמה שיותר לאמצע. ממשיך ואומר, כי וליבה קצלית מיני רוחה באיהובה, הלב שבו הנפש, שהיא סוד המלכות, שמסתלקת ממנה הרוח, שהוא סוד וב, זה שם הוויה. אז עכשיו אנחנו עושים את זה באותיות, הבנתם? נכון? הלב, שזה היה האחרונה, אם חז ושלום, היא מתחממת יותר מדי, אז היא שורפת את הכל. ולכן זה מפרק חז ושלום את ה-UK וב. צריך להיזהר מאוד, זה מה שבא לקרר, זה הרוח, וזו הנפש, נכון? אז הרוח באה למתק את הנפש, וב צריכה למתק את ההאחרונה, ואירנפין ממתק את המלכות. ואית פרש מנפשה דאי היא דלת, והוא נפרד מן הנפש שהיא המלכות, שהיא סוד אוס דלת, בדלותה ובקטנותה, זאת אומרת, בחינת דלת, קוראים לה גם כן, אותה ה, שהיא בקטנות, קוראים לה בחינת דלת, הזה שכשהיא קיבלה ממנו את טיפת הזרע, נכון? הזרע הוא לבן, הוא ממתק אותה. בהתחלה זה ד', אתם רואים שפה זה ד'. כשיש חיבור עם הוו, ותחתית הוו יש את היסוד, נכון? אז היסוד מעביר לה את האותיות. אבל לפני שיש לה את האותיות היא נקראת עוד ד', לכן כשהיא קטנה היא בד', עם דלת היא, כן? אתם אומרים את זה בשיר השירים. ואחרי זה כשהיא עם ההז, זאת אומרת שהיא קיבלה כאן את המדרגה. לכן, אז על דמה נור דלק, על הדם מתגברת אש דולקת המחמם את הלב, ורומז על תוקף דיני המלכות. אז חז ושלום כשהיא בבחינה דלת, כשהיא בקטנות, מידת הדין היא חזקה מאוד. בוודאי, הוא חייב שיהיה לו, לא, זה משהו אחר, זה תכונה של מלך ישראל, הוא חייב שתהיה לו עוצמה כזאת, זה כוחניות. לא, דוד המלך זה האידיאל של מלכות ישראל, ככה זה צריך להיות. אין הגזמה שם. אין הגזמה, אם אתה לא ראית בדוד מודל לחיקוי של מלכות ישראל, לא הבנת כלום. אין יותר מדוד המלך. ואנחנו רוצים משיח בן דוד, השתקפות של דוד.
ממש,
כן. דינו האתני.
לא.
דוד המלך, הוא האידיאל. אתה לא צריך להסכים איתי, זה גמרא, מסכת ברכות, זה לא אכפת מה אתה מסכים. כן. דוד המלך זה האידיאל, הגמרא מתחילה ודוד המלך מפרשת לנו מה הוא עושה. מי לימד את שלמה מה שהוא יודע? דוד.
בסדר, אבל הוא...
זה לא קשור לזה, זה לא קשור לזה, זה מלך ישראל. זה בניין זה משהו אחר, זה בסדר גמור. אבל המלכות כפי שהיא צריכה להיות זה דוד המלך, אין לנו מודל אחר. אף פעם אתה לא אומר משהו אחר מאשר דוד. כן, דוד עבדה, אבי וכו' וכו'.
גם בהשפידים ולא שלמה.
נכון. רומז על תוקף דיני המלכות.
אפשר להגיד שזה רע מתחילה דרכו, אלא אחרי כל הסיכונים והגיבורים. אז בסוף יש לנו דוד
מישראל. בסדר, זה לא גורע. בוודאי שהמלכות נבנית. אנחנו יודעים את זה.
גם הפרסונה נבנית.
אוקיי.
אפשר להגיד... שבסופה היא מגיעה
לגבי יצרה.
אוקיי. או שבדרך,
בדוק, שבדרך
היא עושה תקלות.
בוודאי.
זה כתוב.
נכון. זה הבניין של המלכות. ככה זה המלכות. לכן אני כל הזמן חוזר ואומר לכם, אל תסיקו מסקנות, לומר הלל ביום העצמאות, לפי המצב של הדרך. הבסיס הוא בסיס אלוהי. אחרי זה כדי להגיע למלכות האידיאלית, זה שלבים. אבל לא בגלל זה שאני סותר את הלידה של אותה מלכות. וכשהרוח מתסלקת מהנפש, איתמה בנפשה, נאמר בנפש, אני ישנה, כי הנפש שהיא בחינת המלכות אינה יכולה לפעול את פעולותיה, אלא על ידי הרוח שמקבלת מזה רנפי. אז מישהו צריך למתק את המלכות, חייבים למתק אותה. אחד יתר רוחה לגבי, וכשיבוא ויחזור הרוח לנשב על הלב ששם הנפש, רוצה לומר שזירן פין ימתיק את דיני המלכות. איתמר אז נאמר בה וליבי ער, שנתעורר הלב שהיא המלכות לפעול פעולותיה. אז הלב יכול לפעול את הפעולות רק שיש לו רוח. אם אין רוח שמנשבת וממתקת ומקררת את החום, אי אפשר לפעול. בסדר? זה מוח וכבד בגוף האדם. אוקיי? בוא נגיד שזה המוח והכבד. המוח מקרר את הכבד, את הלב. ואם המוח לא בא לקרר את הלב, אז הלב שורף את הכל. כלומר, אתה פועל רק לפי... מה? מה זה אומר? לפי מה אתה פועל? יש אנשים שפועלים ככה, לפי הרגש. אנשים שפועלים רק לפי הרגש, ולא פועלים, לא משלבים שכל בתוך הרגש שלהם, הם לא יכולים להחזיק מעמד בשום מקום. הם מתפרצים, הם גם לא יכולים לדבר באמצע דיבור, הם מתחילים לזכות. כן, כי הכל רגש. אין שכל. אם אתה משלב שכל, לא שאין לו שכל לבן אדם, הוא לא יודע לשלב אותו בזמן שהוא עכשיו התפעל מהרגש. נכון. צריך את שתי הבחינות. חייב. אם לא, זה לא עובד. אתה צריך להישאר עם קור רוח כדי לפעול. למה אסור לרופא לטפל במישהו מהמשפחה שלו? כי הוא פחות שכלי. הוא הופך להיות רגשי. פסול. סליחה? כן, אין רוח. ודאי הוא, וזה שכתוב שהמלכות אומרת לזעירנפין, נפשי הביציך בלילה. אני דורשת ממך, אני מבקשת ממך, אומרת הנקבה לזכר, המלכות לזעירנפין, אני רוצה אותך, נפשי, כשהיא בבחינת שינה בלילה, מתאבה לך, שתמתיק את דיניה. אם אתה לא בא להמתיק אותי בלילה, כן. עכשיו אתם מבינים למה הזיווג הוא בלילה? כי שם זה מידת הדין, והוא צריך למתק את הדינים של הלילה. אף רוחי בקרבי, כשהרוח של זעירנפין הוא בקרבי, אשחררך. אדרוס אותך מפני שכל הנהגותיי על ידך. אתה צריך לכוון את זה. גם רבותיי בזמן הייחוד. כשאתם מתייחדים, צריך לכוון למתק את מידת הדין של האישה. כן.
לכן זה
הרגש, לא בקו אמצעי, אבל יש אחד עליון, כשאתה אומר עליון ותחתון, זה אומר שזה זכר ונקבה. זה כמו ימין ושמאל. ולכן צריך מוחין בתוך מידות. אי אפשר מידות לבד, ואי אפשר מוחין לבד. אי אפשר שמיים לבד, ואי אפשר ארץ לבד. צריך שמיים וארץ. כל הזמן מה שאתה עושה, תעשה ימין ושמאל. ואז תפרוצי. ימין ושמאל, תפרוצי. אתה לא עושה ימין ושמאל, אתה נכה. חז ושלום. זה הייחוד. כל המדרגות שאנחנו אומרים לשם ייחוד, קודשי בריך ושכינתה, זה כדי שהדבר יופיע בצורה מאוזנת. גם גשם, כשהוא בא, הוא חייב חסדים. אם הוא לא בא בחסדים, זה הופך להיות מבול. ראינו את זה. אבל אם יש רק חסדים, ואין גבורות, אז אין גשם. אז יש מה. זה בלי זה וזה בלי זה לא עובדים. אין דבר כזה. אף אחד לא יכול. זה יוסף ויהודה. יוסף לא יכול בלי יהודה, יהודה לא יכול בלי יוסף. זהו. אחד יתר רוחה לגבי ליבה, תתאמן נפשה, כשיבוא הרוח אל הלב ששם הוא הנפש, כן, הרי אמרנו שהנפש איפה היא? בכבד, לא בלב. אז למה הוא אומר שזה בלב? כי זה בא מהכבד. הכבד נותן, מזרים את הדם ללב. רוצה לומר, כשזירנפין ימתיק את דיני המלכות, איתם הרבה נאמר שהמלכות אומרת כל דודי דופק. כלומר, כשהמלכות אומרת כל דודי דופק, זה אומר ברוך השם, תודה רבה, ניתחת אותי. מה? נכון. אז כל דודי דופק, יענו דפיק לסרעה דליבה שיט דפיקים. כמה הוא דופק? שש מדרגות של רוח. לכן כל דודי דופק, זהו. שדודי זיירנטין דופק על שער הלב שש דפיקות. להשתמודה דאיהו וב, דייתה לגבי דלת, דאיהי נפש, להודיע שהוא סוד אות וב דזיירנטין, שבא אל הדלת, אתם רואים פה? הוו נכנסת בתוך הדלת, כמו שאמרתי לכם, שהיא סוד הנפש, בחינת המלכות בדלות ובקדנות שקוראים לדלת, כדי להמתיק את דיניה ולהתייחד עימה. כלומר, כשאתם רואים ה, זה כבר מיתוק. אם לא, זה י, כ, ו, ד, יהוד. נכון. ובה אינון עשרה, ואם הוו הם ביחד עשר בחינות, ד' ארבע, והוו שנכנסה בפנים שש, שש ועוד ארבע עשר. עכשיו זה מיתוק. כי רוח ונפש הם דו. כן? דו פרסופים, שהם סוד ייחוד זון. עכשיו זה דו, אתה צריך זיירנטין ומלכות. וכולהו בפיוטה, וכל שש דפיקות הם דברי פיוסים קודם הייחוד. כלומר, צריך לפייס את המלכות לפני אדם שלפני שהוא מתייחד, הוא צריך לפייס את אשתו, אסור להתייחד סתם ככה. כן, לא סוגרים על פערים דרך זיווג. צריך קודם כל לדבר, וצריך לדבר שש מדרגות שימתיקו את המלכות. של קול, של פנימיות של רוח, שממתקת, כדי לפייס. הדאו דכתיב זה שכתוב, פיתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלט על. שנרמזים כאן שש לשונות של פיוס, כן? להורות שאין ראוי לאדם לבוא לאשתו, אלא בדברי פיוסים. אסור לבוא ולתקן את הכל כאילו, כן? במיטה, במרחב. זה לא מתקן. צריך קודם כל מיתוק וזיווג ברוחות, רוח. שזה המיתוק של המלכות. ובתיקונה תם נסרה, ברס תיקון 18, כן שכבר עברנו אותו, דרש שמילת בראשית דאיהו ברא שיעית, זה אותיות ברא שש. כלומר, כל העניין הזה זה שש מדרגות, דאינון רמיזים כגב נדע, הם רמוזים על ששה לשונות של פיוז באופן זה. אז איך זה עובד? אז הנה, כתבו לכם את זה בשיר השירים שלכם. פתחי לי, זה לשון פיוז ראשונה. כן, פתחי לי, קודם כל, תפתחי לי. זה רמוז באות ב', באות ב' של בראשית. כן? כי בראשית כמה אותיות יש בה? שש. אז אתה צריך לפתוח שש מדרגות במילה בראשית. אז פתחי לי זה דבר ראשון. דאי תראה שצורת האות ב' היא כאין שער ופתח. כן? פתוח לצד שמאל. לכן אות ב' היא כנגדו, כנגד הפתח של פתחי לי. אחרי זה באה לשון שנייה של פיוס, אחותי. זה רמוז ואות א' של בראשית. כן? לפי שאחותי מתחילה באות א'. רעייתי, רמוזה באות רש של בראשית. לפי שרעייתי מתחילה באות רש. יונתי, רמוזה באות י'. לפי שיונתי מתחילה באות י', תמתי רמוזה באות תף, לפי שתמתי מתחילה באות תף, שראשי רמוזה באות שין, לפי ששראשי מתחילה באות שין, נמלה תל, הנה דה י' נקודה דעת בתוך ב', זה נרמז באות י', שהנקודה של הדגש המפיק שיש באות ב' של בראשית. זה נמלה תל, מה זה נמלה תל? מלא עכשיו, ותל זה היו. הבנתם שהמילה בראשית עכשיו? ראשי תיבות של האותיות בראשית זה כל הפסוק בתהילים. בסדר? בסליחה, בשיר השירים. וסוד יהוד היא הטיפה שנותן הזכר וירנפין למלכות שהיא סודות יהוד, ה, ו, שמספרם טל. כלומר, מה נותן למלכות? יהוד כבב. אם אתה לוקח יהוד כבב, כמה זה עולה בגמטריה? 39. בסדר? שזה מלא, נכון? אנחנו לא מדברים עכשיו ביהודים, במילוי יהודים. כלומר, יהוד ככה. יהוד באלפין, כן. ה, ו. זה 39. כלומר, כל זה נחשב כמו יהוד שנכנסת עכשיו לה. מה? כמה? כמה שבע מדרגות? האות יוד זה רק הנקודה.
עם
המפיק. נו, אבל זה לא, היא לא נחשבת לאות. היא רק הדגש בתוך. נו, פתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי,
שראשי,
זה? לא, נמלטה זה רק הנקודה. בסדר? דהיינו נמלט טל שהמלכות מתמלט בעת הייחוד מן הטיפה שהיא סוג טל. זה המיתוק. זה המיתוק, זה התוצאה. בסדר? אז יש לכם וורט לשבת. כן, אם אתם רוצים, על המילה בראשית. ואות ב' רומזת על היסוד לנוקבה המקבלת את הטיפה.
זה אחרי שהילדים הולכים לישון.
כן, זה אחרי שהילדים הולכים לישון, כן. כדי למתק את המלכות. אם היא בבחינת ד' אתה יכול לעשות קוד עכשיו. היום את בד' או בה? כן, אם היא בד' זאת אומרת ג'י, כן. ומה שכתוב כבוצותיו מפרש אילן שיט סיטרים. כבוצותיו רסיסי לילה, כן? שראשי נמלטל, כבוצותיו רסיסי לילה. אז מה זה כבוצותיו? מפרש אילן שיט סיטרים, הם רומזים על שישה כתבות של המלכות, העומדים כנגד נסח פהוד של זירנפין. ויתמר בהון, שנאמר בהם, שוקב עמודי שש. בשוקב, שהם נסח ועוד, יש שישה עמודים, דהיינו פרקים. מה זה שוקב עמודי שש? שוק ימין, שלושה פרקים, נסח, שוק שמאל, שלושה פרקים, עוד, שישה פרקים. אז לכן כתוב, שוקב עמודי שש. למרות שיש רק שני עמודים, הם בנויים משישה פרקים. שלוש בימין, שלוש בשמאל. ואינון דפיקים, והנצח וההוד, דזירנפין, הם הדפיקות של הגבורות המתפשטות בבב כתבות של המלכות. באופן שנאמר, בנענוי הלולב, כמו שכתוב במסכת סוכה, כמוליך ומביא למען דארבע סיטרין דילה. תבינו שכאן מדובר בכל הרבדים, אתם איתי, כן? הזוהר הוא לא נכנס יותר מדי, אבל הוא זורק את מה שהוא צריך לזרוק, כן? שמוליך ומביא את הלולב במצוות הקדוש ברוך הוא להראות שארבע רוחות העולם הם שלו. כלומר, הכל שייך למדרגה הפנימית האלוהית הזו. שהם כנגד ד' סתירות, חסד גבורה תפארת ויסוד של המלכות. כי נצח ועוד זה כבר עמודי שש, מה?
המוליך ומביא זה ככה?
לא, לא, זה אנחנו, הספרדים עושים לפי הקבלה. מעלה ומוריד, כן, למען דשמיה וערה. דילה. מעלה ומוריד את הלולב למי שהשמיים והארץ הם שייכים לו, הם שלו. שהם כנגד נסח דהוד במלכות, ומפרש ושיר סיטרין אינון שיט סטירן ושש רוחות. כן, שישה רוחות, העולם הם כנגד שש הספירות דבק וירנפין של המלכות. וספיקו צליק ונחיד בהו, וההערות הגבורות שבאות מזה ירנפין למלכות עולות ויורדות בבק כתבות שבא.
למה בנצח עוד ולא
בסיטרת יפה? כי נצח ועוד זה מה שמחזיק את היסוד. נצח ועוד זה התנועה, זה התנופה. זה הכליות. זה העמודים. בלי נתח ועוד אין יסוד. היסוד הוא, אמרנו, הוא תוצאה. נכון? של נתח ועוד באופן הכי 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 קרוב אליו. אז לכן הנתח ועוד הם בעצם אלה שגורמים לכל המהלך להתפתח. ולגשת להגיע אל מלכות. מה?
על ירוץ ברגליו.
לא ברגל. יש שם מרדיקים את היסוד. כן. אז יש מדרגה שם. זה יחין ובועז, בבית המקדש, זה הרבה מדרגות. כן. שני עמודים, שמשה ואהרון, וכו'.
על כל אחד, אחד חשובה.
לא דיברנו עכשיו על חשיבות, דיברנו על פעולות.
לא, כאילו, אתה אומר שכאילו הם מעבירים ליסוד.
ליסוד, נכון.
גם היסוד, גם המלכות, גם הנצח.
אבל היסוד, שוב פעם, היסוד אין לו דבר בפני עצמו, הוא לא קיים. אז הנצח והעוד הם אלה שעושים אותו למישהו. אז הם התנועה האחרונה הכי קרובה אליו. נכון? זהו. הוא מפרש ואומר, בעריכו, דחסד, אם אתה לא יכול ללמוד, אז תגיד, כן, הכל חשוב והכל טוב והכל זה, נגמר הספר. נכון, הכל חשוב והכל טוב והכל זה. אבל יש טכניקה. יש מנגנונים שיותר קרובים, וסופו של דבר, לגלות את הדבר הזה. אז בטח שזה הדבר האחרון. בעת הזה, כן, הדבר שהכי חשוב לי בסופו של דבר זה שהדיו יגיע להשפיט. אז נכון שהכל חשוב, גם הפלסטיק והכל, אבל בסופו של דבר אם זה לא נוזל בפני שם, מה עשיתי? כן, אז הנצח והעוד זה השלב האחרון לפני הגילוי. לא סתם רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום רצה להיות בספירה הזאת, של ההוד. כי זה הדבר האחרון לפני היסוד. אין יותר קרוב. לכן מפרש בעריכות, אם הדופק מעריך קצת, אז הוא בחסד שבמלכות, כן, בעריך הוא בחסד, כגב נדע התקיעות, הוא כאין כל התקיעות שהוא מעריך והוא בחסד. כלומר, תקיעת שופר זה אותו דבר. צריך להעריך בתקיעה. למה צריך להעריך בתקיעה? איזה אורך צריך לתקיעה? כי האורך שיש בשברים ובתרוע. נכון? כי אם לא, אתה לא יכול למתק את זה, כי זה החסד שצריך למתק את כל מדינים שיש באמצע. אז שברים ותרוע זה דינים, נכון? אז צריך למתק אותם. אז איזה אורך צריך? באורך שלהם. לכן החסד צריך להיות לפחות 4 שניות. כלומר, התקיעה הראשונה. ומי שתוקע בשופר, הוא לא יעשה את חובתו בכלל. זה צריך להיות בתבירו דגבורה. אם הדופק בא בהפתקות, אז הוא בגבורה. כלומר, אם הוא בא בעריכות, הוא בחסד. אם זה בא בחתיכות חתיכות בהפתקות, אז הוא בגבורה. שזה שברים. הם כאין כל השברים שמפסיקים בו. במהירו, זה עמוד עד אמצעי. אם הדופק דופק מהיר, כן, עכשיו הוא מלמד אותך אפילו בדופק של האדם, להכיר לפי הדופק את המצב הבריאותי של האדם או לא. רבי נחמן מברסלב עליו השלום היה מומחה לזה. הוא ידע רק לפי הדופק של האדם מה המצב הבריאותי של כל אחד ואחד. והוא גילה שיש 10 כאלה. מה? כן. לא חשוב, אבל זה אותו דבר. מאיפה זה בא הדפיקות האלה? מהנשיפה הזאת. אז זה מחשב רוח. לפרטים, בעריכות, זה מה שהוא אומר לך. והוא, אם הדופק דופק במהירות, זה אמר, זה הוא בתפארת, תהיו תרועה. כן. זה כמו הדפיקות. אתם רואים שגם בנשימות של האדם, בדופק של האדם, יש תוצאות ממש כמו העניין הזה, שזה ניתוק. הוא כאין כל תרועה שהם קולות קטנים במהירות זה אחר זה. הוא מפרש בחסד גבורה תפארת סלקין, והגבורות עולות בחגת דמלכות. כן, חסד גבורה תפארת של המלכות, כן? לכן הגבורות עולות שם. כי שישה פרקים של הנצח וההוד, שזה ירנפין, מוסרים את הגבורות ליסוד שלו. אתה רואה? עוד. רק השישה פרקים של הנצח וההוד הם המוסרים האחרונים של הגבורות ליסוד שלו, המסתיים בסוף התפארת של המלכות. כלומר, מי זה סיום התפארת? נצח וההוד. מה? נכון. ומשם יוצאות ומתגלות הגבורות. הן בונות, הנצח והעוד, שתי ספירות האלה, הן בונות את כל המהלך של המלכות. לכן חלק הגבורות עולות ומתפשטות בחסד גבורה תפארת של המלכות, בנצח והוד יסוד נחתין, וחלק הגבורות יורדות ומתפשטות בנצח והוד יסוד שלה. הכל מאותם שני עמודים שהם שישה פרקים. וכולהו דווקא לגבי שכינתא דאי סולם, וכל שש הפסיקות דופק וירנפין אל השכינה שהיא סוד הסולם. כן, קוראים לסולם לשכינה, סיני בגמטריה, אותו דבר. כל, צום, ממון, כל זה אותו דבר, 130. ובשיש דרגים שיש בו שש מדרגות שהן וב סבות של המלכות. אז אנחנו היום צריכים למסק את ירושלים, שהיא המלכות. היא נמצאת במידת הדין, שכל אומות העולם מנסות, כן, לשלוט עליה, לעשות אותה פרוסה, בוא נגיד ככה, חזה שלו, כמו זונה. איכה הייתה לזונה, העיר רבתי עם.
אז,
נכון? 138 מדינות רוצות את הזנות של ירושלים. בסדר? זה צריך להיזהר מאוד. 128, סליחה.
אני לא יכול אפילו לתת לשם שגרירות השבט.
להפך. ברגע שעם ישראל, אתה מקבל שהוא השולט, אז אתה שם את השגרירות בפנים. הפוך.
לא יהיה חסר ריבונות על שום שטח. יכול להפיל שם על הגורות.
זה לא חשוב, זה אתה שולט. אם אומה מכירה בשלטון של ישראל, אז היא שמה דווקא את השגרירות שלה בתוך ירושלים, אתה מבין? אם היא לא מכירה בשלטון של ישראל, שהיא חושבת שירושלים שייכת לכולם, אז היא לא יכולה לשים שם. להפך, כי בינתיים אנחנו שולטים פה, אז היא אומרת, כל עוד ועם ישראל שולט במקום הזה, אני לא נכנס לשם. כי הם רוצחים, כי הם מתנחלים, כי הם לא יודע מה. אתה מבין? בדיוק הפוך. אז כשהמלכות עומדת בפני הפנים בפנים, עם זה אירנפין, בסוד הייחוד, אז היא מקבלת ממנו את עצמות הגבורות, ואת הערות של החסדים מבת קצוות שלו. אז גבורות כדי לבנות אותה, וחסדים כדי למתק אותה. אז אנחנו בנינו את ירושלים, עכשיו צריך למתק אותה. אז איך ממתקים את ירושלים? על ידי משב רוח, סודי, פנימי. ועל זה אנחנו צריכים לכוון עכשיו בזוהר, שאנחנו עכשיו בחסדים ממתקים את כל הדינים של, על ירושלים. ולא לשכוח שאנחנו עכשיו בפרשיות שאנחנו יורדים לגלות במשך 4 שבועות עכשיו. ויחי, שמות, וערה, בו, ואחרי זה אנחנו נמצא בבשלח. אז יש לנו עוד 4 שבועות, כן, שכל אחד מהם זה בעצם ירידה נוספת לגלות. והגלות יותר ויותר מחמירה ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, עד הרגע האחרון שבו הכל מתהפך. אז גם בחיים שלנו צריך להיזהר ובעזרת השם לשמור על פרופיל נמוך, וכמה שיותר למתק את הדבר הזה, ולהבין שיש זמנים לעם ישראל שהוא נמצא בגלות, וצריך ללמוד הלכות גלות. בסדר? בשביל זה יש לנו את יעקב. יעקב זה בעצם מנגנון כמו איזה מין... לא יודע איך לקרוא את זה מבחינה טכנית, אבל זה כמו בצרפתית קוראים לזה שכחתי איך יהיה בצרפתית, טוב, לא חשוב, לא זה כמו כאילו משהו שנכנס לפעולה כשמשהו אחר מתחיל לי כמו הגנרטור הזה שהוא נכנס לפעולה כשאין חשמל, נכון, איזה מין וסס כזה, בסדר? שמציל את עם ישראל בזמן הגלות. הווסת הזה קוראים לו יעקב. אז כל פעם שאתה נמצא במצב גלותי, לא יודע מה, אתה חולה, אתה לא מרגיש טוב, אתה בדיכאון, אתה עצוב, לא יודע מה, זה כל זה נקרא גלות. מי שולט שם? יעקב. השליט אותו שמה. כי שמה, במצב הזה, הישראל שלך, הולך למות. בסדר? אז תחיל זהר מאוד. נכון. בדיוק אותו דבר, הנה. דוגמה יפה מאוד. כשאתה נכנס לתוך המים, אז אין חמצן, זה גלות. אתה בתוך המים העמוקים שם. אם אין לך בלון חמצן שזה יעקב, זהו, אתה מת. ואיך יוצאים מהגלות? כמעט כמעט, נכון? אסור לעלות בבת אחת. הכל הולך יפה.
אני יכול לעשות להיות אמנון, ואז אני גם לא צריך בלון חמצן.
בסדר, רק שלא תמצא את חמר שם בדרך. ודה ליבה, והמלכות היא סוד הלב. ובה ובסולם מלאכי אלוהים שהם הגבורות, סלטים ונחתים, עולים ויורדים, דעינון דפיקין דרוחה, עולות ויורדות, שהם פסיקות של הרוח שבזי רנפין. שהם הגבורות העולות בחגת ויורדות בנאי דמלכות. כל זה זה בעצם כל הדופק הזה. התקפצות ושחרור. התקפצות ושחרור. כן? התרחבות והתקפצות. אפילו בעצמות אתה יכול להרגיש את זה במוח. אם תשימו את הידיים שלכם על ראש של תינוק או של בן אדם, אתם תרגישו שזה מתרחב ומתכווץ. מיקרונים. צריך להרגיש, יש אנשים שמרגישים את זה.
חג התנאי
כן. הנה אבא של דובינסקי, הוא מומחה לזה. חנוק, חניו, סקחל. קוראים לזה. זה משל מפחיד כזה, כאילו אתה נכנסת לאיזה... הוא ממשיך ואומר, ואינון שיט, ואותם שש דחיקות, שהן שש גבורות, צלקין לעשר עולות כל אחת לעשר. ודה יוד, ולכן המלכות היא סוד האות יוד, הרומזת לעשר קולות, כן, עשרה קולות של השופעה. ואינון קוף שין רש קוף, קוף שין קוף, קוף רש קוף. מה זה? יפה מאוד, תשרת. תשרת? בצרה, שמו כותב קוף במקום תף בסידורים שלך, במחזור שלך של ראש השנה, זה תף קיה. למה הוא כותב פה קוף? כי זה הקולות, פשוט מאוד, הוא רוצה שתבין שזה הקולות. והם תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. עד מתי? עד התקלילו בעשרה זיכרונות, עד שהקולות נכללים בעשר עשרה זיכרונות שבתפארת. ובעשר מלכויות, לכן יש לך עשרה פסוקים של מלכויות, זיכרונות וכל זה בשופר. ועוד עשרה קולות נכללים בעשר מלכויות שבחסד ובעשר שופרות. ועוד עשרה קולות נכללים בעשר שופרות שבגבורה. הרי תלתים סלקים מתת הלילה, 30 גבורות עולות למעלה, בחסד גבורה תפארת של המלכות, ו-30 יורדים ממעלה למטה. 30 גבורות יורדות למטה בנהי של המלכות, וסלקים כולהו לשתים, ועולים כל הגבורות ביחד של המלכות למספר 60. 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. הוא מפרש 6 זימנים 10, כי 6 גבורות נתרבו ועלו כל אחת ל-10. בסדר, אז זה 60 בסך הכל. אז צריך את המדרגות האלה כדי לבנות את המלכות. שאלות? טוב, זה... מה? קודם כל צריך לבנות כלי. בוודאי. ובעומק, בלי הגבורות האלה, אי אפשר לבנות כלי. ואז אחרי זה אי אפשר למלא אותו. אז זה השלב הראשון. הוא מפרש עוד את עניין הפסיקות, ואומר, קצה לגדפיקו בתקיפו דגבורה... וגבירו, כשהדופק מתגבר ועולה במהירות אצל החולה, כן? אדם שיש לו דופק מהיר מאוד, כן? בחולה, אצל החולה, בתוקף הגבורה, כלומר, בלי עדיין משב רוח, בלי לקרר אותו, איהו דינה תקיפה, הוא מורה על חוזק הדין, זאת אומרת שהחולה עכשיו ממש חולה, צריך לרפא אותו, מצב קשה, והוא סימן שהחולי כבד. בסדר? ככל שהדופק מהיר יותר, מצב האדם הוא לא טוב, אתם יודעים את זה, נכון? אדם ספורטיבי, הדופק שלו מאוד מאוד איטי. כן, אדם שאפילו אדם ששוחה, יש לו דופק של 20-30 לדקה, אתם לא מבינים אפילו, זה לא יאמן. אדם שנכנס מתחת למים, הוא יכול לבנות לעצמו מערכת של 20 דפיקות לדקה. 30 דפיקות לדקה, זה כלום. אדם ספורטיבי זה 65 לדקה, 60. אדם שמתחיל להיות חולה, זה כבר עולה, חז ושלום, עולה. התקת צליק דפיקו והתארך, כאשר הדופק עולה, הוא מעריך קצת, כן, הדקיעה שבחסד. כלומר, כשאתה שומע את הדופק, ממשיך קצת, אתה יודע שזה כמו התקיעה. מראה התארך הוא סימן שהחולי מתחיל להתרפא. אז הוא מלמד אותך עכשיו ממש רפואה. והמתה כלפי חסד, כן? כי זה מורה שהיטו את דינו של החולה כלפי חסדים. או שמישהו יתפלל עליו, או שעכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שזהו נגמר המחלה שלו, אז הוא צריך עכשיו לצאת מהמחלה שלו, איך? ברכוש גדול. כלומר, הוא צריך לצאת מהמחלה שלו עם רכוש, אם לא, אז בשביל מה הוא היה חולה? מה עשית? בשביל מה חלית? מה, אתה חושב שחלית סתם? חלית כדי לצאת מהמחלה שלך עם ידע, שלא היה לך לפני. אם לא, שוב פעם. יותר קשה הפעם הבאה.
אני
קורא
למחלה
פילת חשיבה. נכון, זה אותו דבר. אז קם סבא מעינון מראה מטיבתא. עכשיו כל זה עכשיו זה זוהר שאנחנו, רבי שמעון מדבר עכשיו, נכון? פתאום בא לישיבה, קם סבא מאותן הנשמות של בני הישיבה של מעלה. אז הוא יורד עכשיו. כן, יש דיאלוג שם, אין להם בעיות של חיבורים. בא מדבר עם רבי שמעון, חבר שלו. כן, אמר לרבי שמעון, בוצינה קדישה, אתה מאור קדוש. כן, נשמה מעולם הבא, באה לעולם הזה, אומרת לו, אתה מאור קדוש. הסימנים אילם, הרי אלו הסימנים של הדופק, אינון דמראה בגלותה, הם כאין הסימנים של חולי הגלות. זה אותו דבר. תשימו לב למה חושבת נשמה שהיא כבר לא בעולם הזה. גלות וגאולה. הנושא הכי שצריך לעניין יהודי זה גאולה. הבבא סאלי עליו השלום, כל החיים שלו עסק רק בנושא הזה. כי בסופו של דבר זה הרפואה השלמה. וכל השאר זה חז ושלום מחלות. לכן צריך לעסוק בנושאים האלה, לא לפחד מזה. היום יהודים דתיים פוחדים מהנושא הזה. לא מדברים על גאולה. לא חשוב, אבל עצם העובדה שלא מדברים על זה, שפוחדים לדבר על זה ולבנות את המערכת, זה בעיה. אתם יודעים מה קורה כשלומדים נושא? מזרימים את הנושא לחיים. אם אני לומד גאולה, מה אני עושה? אני מביא גאולה. אם אני לומד חז ושלום שבירת הכלים ואני לא מסיים בגאולה, אז חז ושלום זה מביא דברים אחרים. חיזר, גם אלה שלומדים קבלה לא יודעים את זה. הם לומדים, פותחים איזה ספר, לומדים, לא חשוב, אולי נפלו על איזה, לא יודע מה, קליפות או איזה נושא אחר, ונשארים שם בנושא הזה, סוגרים את הספר, בואו נלמד פעם הבאה. מה קרה? הם נשארו עם הרושם של הקליפות של סוף הלימוד שלהם, חז ושלום. כאן הגדולה, חיזר מאוד, גם כשאתה לומד, אתה צריך לדעת איך אתה לומד. אז כת דפיקו התקצר, כאשר הדופק של הלב הוא סוד הגבורות שבמלכות, דהיינו שהדופק במהירות, וגלותה התקצר המורה שראוי היה שהגלות תתקצר, אבל המתה כלפי גבורה בדינה רב רבה, הרי בית דין הגדול של הבינה שממנה דינים, כן, שממנה דינים מתארים, היתו את דיני ישראל כלפי הגבורה חז ושלום. אז מה זה אומר? דפיקות מהירות, פוגרומים. כל יום חז ושלום צרה גדולה מחברתה. אז בגלות כל הזמן מקבלים, מקבלים, מקבלים על הראש. וזה מה שהולך לקרות לכל מי שלא מבין שהוא עכשיו צריך להגיע כבר ולצאת מהגלות. שזה עכשיו מתחיל להתעורר עוד מחדש, כדי שהיהודים יצאו. כל הסיפור הזה עכשיו עם טראמפ זה רק בשביל זה. שיהודים כן יבואו לארץ, כי בלי זה הם לא יזוזו, מאמריקה חבל על הזמן. מאירופה מתחילים להבין קצת, ועוד. אבל באמריקה? לך ללא קוד, תראה שם. מי זה זה שם? עוד מעט תגנו את זה תנגידה שם. ואז יתרבו חבלי המשיח. אז עכשיו מתרבים חבלי המשיח, כי זה הזמנים האחרונים, אז הדפיקות הן דפיקות חזקות. לפי שצריך למרק את כל האבונות בזמן קצר. אין זמן כבר. אז הכל הופך מהר, כל יום יש משהו. ומותגה כך החזה למשיח, ומורה מיטה למשיח, למשיח בן יוסף, חזה שלום. כן, זה כמו מוות למשיח בן יוסף, ציונות. ציונות מתה. כן, לא ראיתם אנשים עם שלטים כאלה? הציונות מתה. זה בדיוק זה. משיח בן יוסף. כדי למרת אבון ירובעם בן נבט, שמשיח בן יוסף יצא מזרעו. ושבטים וגם מורה על מיטה של עשרת השבטים שיבוא עמו, כדי שלא יהיו חבלי משיח כבדים מנסו. שזה יהיה כל כך קשה חבלי משיח, שצריך למתג וכנראה שיהיו הרבה הרבה גדולים מישראל שילכו בשביל כל האומה. היום כל הגדולים הולכים אחד אחרי השני. כן, הלכו. יש כמה מניינים דבר. העם נשאר כאילו בלי רועה. צריך רק את המשיח עכשיו. מה? זה סימן טוב. זה סימן טוב ברע.
נכון.
רק שצריך, כלומר, רק מי שיש לו לימוד פנימי יכול לראות את הטוב בזה. מי שלא לומד בפנימיות הוא לא מבין. נכון, הוא לא יודע אפילו, בעל כוחו הוא חלק מהדבר הזה.
זה דין קשה. אבל כאילו אומר שזה חפד, שממתיק את הדין, אבל זה דין קשה, פשוט בסך הכל תעלה על מטוס ותגיע ולהסתבור
למות נכון, זה לא פשוט בכלל. אם זה היה כל כך פשוט לעלות על מטוס ולהגיע, תאמין לי שמיד כולם היו פה כבר. אבל יש ביזנס. הביזנס באמריקה זה... אתה לא יכול בלי זה. כן? נכון. שם עובדים שם. באמריקה עובדים. אנשים עובדים. שם אלה שלומדי תורה הם עובדים. כבדים נמצאו בגינדה... ומיעת חולה בגלותה לישראל, בשביל זה החולה שהיא השכינה, החולה שהיא השכינה שהיא בגלות, היא במצב של חולי, כן, חול, השביעה את ישראל, השכינה השביעה את ישראל, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפת. רוצה לומר שלא ידחקו לעורר את הקץ יותר מדי. דלה יהה במהירות, כדי שלא יהיה הקץ במהירות, כי אז יתרבו חבלי משיח בחומר הדין. כן? אז צריך שהגאולה תהיה כמעט, ממש בשלבים, שלבים, 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 לא, כמעט לא רואים את הסוף, אבל מי שיודע רואה.
יהיה ברעיקות.
נכון. אלא עד שתכפת, מה זה עד שתכפת? אז הוא... עכשיו תרגם שהשכינה תתרצה בפני זה רנפין, כן? בעלה ויבוא להקימה מגלותה. אבל עד שתכפה, זאת אומרת, עד שכנסת ישראל תתעורר באמת. כלומר שירצו, שהיא תרצה. אז הקדוש ברוך הוא יבוא ויעשה. זה בדיוק מה שקורה לנו היום. עם ישראל רוצה, לכן הוא הגיע לפה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו. שאז יהיה הגאולה ברחמים רבים. אז גם שם זה בתוך זה, זה מלא דינים, אבל בגדול זה ברחמים. במהרה בימינו אמן. זה מצב לא פשוט, שאנחנו נמצאים בעיסומו, בסופו, עמוק עמוק בתוך התהליך, אין דרך אחורה, נגמר הסיפור, אי אפשר כבר לחזור אחורנית. אנחנו, אתם יודעים שכשמתקרבים לכוכב,
נמשכים
אליו. אז יש איזה גבול, כן, לא נראה לעין, שברגע שעברת את הגבול הזה, אתה לא יכול כבר לחזור אחורנית, אלא אם כן יש לך מנועים חזקים. אז עכשיו אנחנו כבר בתוך הגלגל של המשיח. אנחנו עכשיו נשאבים ממש בפנים, אי אפשר כבר לחזור. אתה יכול אפשר להפסיק את המנוע, זה נשאב בפנים. נכנסנו כבר לעולם המשיחי. והעניין הוא כי מבואר לאל בתיקון כף ב' שכדי לעורר את האהבה ואת הקט לבחינת החישנה צריך זכויות גדולים, זכויות גדולות של תורה ומעשים טובים, אהבה, יראה, ואם לא, אז הושבענו שלא לדחוק את הקט. זאת אומרת שעכשיו הזוהר הולך להגיד לנו איך צריך לעשות כדי להחיש את המצב הזה. מה צריך לעשות כדי שנזכה להחישנה, אפילו שאנחנו כבר בתוך בעיתה. אז ככה הוא אומר, ואם דפיקו התארך, אם הדופק של הלב שהוא סוד הגבורות שבמלכות מעריך, דהיינו הדפיקות הם בנחת. אז זה סימן כי העם עשה כלפי חסד, שיתו את דיני ישראל כלפי חסד, ועל דה מראה בגלותה התארך, ועל כן חולי הגלות מתארך מצד החסד. תשימו לב, הגלות מתארכת כדי שלא יהיה יותר מדי דינים, מצד החסד, כלומר הגלות, כן, אז כיף לך להיות שם הרבה זמן בשקט, אין לך שום בעיות, אתה חי בשוויץ, שום דבר לא קורה, ואין שם צרות, והעונות, סליחה, והעוונות מתנחים, מה זה? מתנחים? מתנחים, לא יודע, טוב, באורך הגלות. כלומר, יש איזה מין רוגע כזה, שזה הולך ונמתק לאורך הגלות. ואי דפיקו יהי לאריך ולקצר, ואם הדופק אינו ארוך ולא קצר אלא ממוצע בינוני, אז זה סימן של יתר החמש לגבי החולה בגלותה, ואי ליבה. אז זה סימן שנתעורר מידת הרחמים על החולה, שזה ממוצע. והיינו השכינה שבגלות, נתעוררו רחמי זירנפין אליה. ולגבי ארכין דילה זה עינון בנהה ישראל וכן אל האורקים שלה שהם בני ישראל כי הם כאין אורקי הלב המקבלים שפעם מהלב כך ישראל מקבלים שפעם מן השכינה ודאי הוא עמודת האמצעיתה זה מידת הרחמים שתתעורר מהתפארת שבעמוד האמצעית תשימו לב שכל הדבר הזה אנחנו כבר בתוך ביצומו כן? כשהזוהר נכתב אין את כל זה. היום, אם היית אומר לרבי שמעון בר יוחאי, בזמנו רוב עם ישראל נמצא בארצו, זה כבר מבחינתו, זה נגמר הסיפור. זה בדיוק מה שקורה היום. רבותיי, נגמר הסיפור. אנחנו כבר רוב עם ישראל בארצו. כל מה שנשאר זה עדיין, כן, אנשים שלא מאמינים כי הם חושבים שזה עדיין לא הגיע הקץ, בגלל שאסור לדחוק את הקץ. אבל כתוב עד שתכפת, עד שעם ישראל ירצה, עד שהשכינה תרצה, כנראה שהיא רוצה. רוצה לומר, אם הגלות תהיה מצד התפארת, שהוא בינוני, לא דין קשה ולא חסד גמור, אלא בצער מעט. אז עלי איתמר, על הגאולה העתידה נאמר, וברחמים גדולים אקבצך, שאז יתגלו רחמים של אריך אנפין, הנקראים רחמים גדולים בזעיר אנפין. אני חושב שהיום אנחנו במצב הזה, רבותיי. זה רחמים גדולים. יש יותר מתים מתאונות דרכים ומכל מיני דברים מאשר מפיגועים ומכל מיני דברים. גם אם זה קשה, יעין הרע זה גן עדן. על ידי זה תהיה הגאולה שלמה ברחמים רבים בימי רבי ימינו. ועוד מפרש מה שאמר לאל, כי אם הגלות תהיה מצד הגבורות, דהיינו מצד שהגיע הזמן של ביתה, אבל ישראל אינם מתוקנים עדיין כראוי, כנ"ל בדברי רבי שמעון, אז מצד בחינת החישנה, אם שערב רב מרבים לענות ולהצר לישראל. הנה גם זה.
הם מחישים?
כן, על ידי זה שהם מסרים עלינו, ועושים הפגנות, וקוראים לחיסול המדינה. אתם מבינים שיש אנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות, שמתחבקים ומתנשקים עם הערבים, ומתפללים לבורא עולם, שפלסטין תשלט פה. אז יש, הנה, אז כל אלה, מה הם עושים לנו? הם מזרזים את התהליך. ובזה גורמים למהר את הגאולה. זה סבל, כשאתה רואה את זה. אתה מת מעצבים. כן, אז זה סבל. הסבל הזה זה חלק מהחישנה. או מצד שישראל עוררו את האהבה קודם שתכפת ועדיין אינם ראויים לבחינת החישנה. כן? כמו שזה היה למשל אולי בעלייה של הקיבוצים שרצו, רצו, רצו, אבל הם היו רחוקים. אז גם זה שילוב. יש אבות ויש בנים. כן? האבות הם לא רוצים מדינה בגלל שאין מספיק קדושה. והבנים הם רוצים מדינה, למרות שאין מספיק קדושה. אז מי צודק? שניהם. אז זה באליהו הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. צריך אומץ שאין כבר לאבא, כי אבא מזדקן, אז עזוב, בגיל שלי אני כבר לא... עד שלא יהיה קדושה אני לא נכנס. צריך אומץ של בן שלא אכפת לו משום דבר, והוא בא ועושה דברים. מצד שני, צריך גם חוכמה של האבא, שאין לה ילד. אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו את אליהו הנביא ומחבר בין שניהם.
אז רק באבנים אנחנו
נעשה את זה. אב ובנים, כן. יכול להיות שזה אבנים. ונזכר כאן בדברי הסבא. אזי בכל אלו קד דפיקו איהו בתרועה במהירות. כשהדפיקה היא כעין הקולות של התרועה, שהן במהירות וברציפות, כן. דהיינו דוחקה בשר דוחקה, כלומר דוחק הצרות הם כל כך דחופים, זה אחרי זה. עוד לא התעוררת מהמכה, אתה מקבל עוד אחד. כן, חז ושלום, מיד יצא פורקנה, זה סימן שמיד בקרוב תבוא הגאולה. לכן מה בא אחרי התרועה? תקיעה גדולה. זה הגאולה. אחרי כן? זה שקיבלת מכל ועוד יסוד בעניין הגלות. כי היא החולה דאי הוא ליבה, החולה ההיא שהיא הלב, דהיינו השכינה, שהיא חולה בגלות. כד רוחה לה נשיב לגבה כאשר הרוח מהערות החסדים דזירנפין, אינו נושב לקרר את חום הלב שרומז על דיני המלכות. דאית מרבה שנאמר ברוח, ורוח אלוהים, רוח של הבינה, כן? אלוהים. מרחפת בכנפי ריאה על פני המים שהם על הריאה השואבת כל מיני מימות. אסור שיהיה מים בריאות, זה שואב את המים. אם יש מים בריאה, חז ושלום. נכון. איך זה מעדה? על ידי הרוח. אי הילה דתיקת בערכין דילה, ואם הרוח של הריאה אינו מנשה ודופק בעורכי הלב לקרר את חומו, אז מתגבר חז ושלום החולי, רוצה לומר שאין, אם אין רוח שהוא סוד החסד שמקבל זהירנטין מן הבינה, שהוא מנשה במלכות להמתיק את דיניה, אז מתגברים הדינים חז ושלום על ישראל, וכולי הוא חשיבים בגלותה כמתים, וכולם נחשבים בגלות כמתים, מחמת צרות מרובות. ויתמר בהו ונאמר בהם במחשכים הושיבני כמתי עולם. כן? מה דורשים חז"ל על זה? ממשפחים או שיבני?
תלמודה של בבל.
יפה, זהו תלמודה של בבל. כלומר, תלמוד בבלי זה להיות יושב בחושך. לא פשוט, תכלה.
השם עוד.
מה? נכון. אז מה זה השם?
ירושלים.
יפה, זה תורת הסוד. נכון. זה י' כבח, זה שם הוויה.
ירושלים היה לפני הבבל, לא?
לא. אז זה נקרא כמתי עולם, עם ישראל בגלות, נחשב למת, כן, זה חשכות הגלות והצרות רחמנא ליצלן. הגלות והצרות, הצרות בגלות זה לא הצרות שאתם חושבים. זה פשוט אתה לאט לאט בשקט אתה נעלם. אתה מתעדה. לא רואים אותך. משהו, זה מי שלא חווה את הגלות, הוא לא יכול להבין על מה אני מדבר בכלל. זה מין שקט מדומה כזה שאתה הולך ושוכח, שוכח ומתרגל, אחרי זה אתה נהיה מלא פחד לשנות ולחזור לפה. אתה לא יכול, כאילו תפסו אותך עם איזה דבק, אתה לא יכול לזוז.
אז גלות זה קיבעון?
ממש, זה מוות. זה מוות בתוך
הדבר.
בוודאי, אבל אתה כבר במצב כללי גאולי. נכון. אבל יש איזה מין כיפאון כזה, זה מפחיד, פשוט מפחיד, שלאט לאט אתה הולך. אתה הולך וזהו, ואחרי זה נו, מה לעשות? הוא לא יודע, הוא לא מבין. אני רואה את התלמידים שלי, אני מקבל תלמידים חדשים כל שנה במכון. מסכנים, הם באים, אתה לא יודע מאיפה הם יפו, מי שלח אותם. חסד אלוהי עליון שאתה לא מבין בכלל מאיפה הם יפו שם. תשאיר אותם עוד שנה, שנתיים, כולם יהיו 80%, 90%, זה כבר מספרים, זה לא, זה מציאות. 90% עם נוצריות, נגמר. זה שואה אמיתית. באמריקה אין משפחה, אתה לא יכול לעשות סדר פסח. בלי מלא גויים בשולחן, גם בצרפת, נגמר. אתם לא מבינים את זה, אתם פשוט נולדתם פה, ברוך השם, אתם לא יודעים מה הולך. אני חושב שאף פעם לא הייתי בסדר פסח בצרפת בלי איזה, לא יודע, איזה 5-6 גויים. הם לא יודעים מה הם עושים פה, הם מחכים שזה ייגמר.
אה, בואו, זה לא למה, אמרנו שאסור לאכול שם.
נכון, הערל לא יאכל בו, נכון, זה בקורבן. אבל עכשיו זה מיני...
אז
תעשו
חגים
אחרים, לא
חיכוי.
מה?
תזמין אותם לחגים
אחרים,
לא
נכון. לא, אני אומר לך, זה דבר, אתם צוחקים על זה, זה נראה לכם קל, אבל אני אומר לכם שזה שואה. שואה שקטה, זה פשוט מבהיל. ומי שחי שם רואה את זה, הוא נרדם, בשקט, הולך למות. כן, אתם יודעים איך הם הורגים את ה... יש להם איזה מין חיות מים. עם כל מיני אנטנות וכל מיני דברים כאלה, השם ירחם. הם שמים אותם במים ומדליקים את האש בתוך המים. ולאט לאט...
נעים,
והוא מקרה את הסך הזה. ממש ככה אני הרגשתי בגלות. סגרתי את עצמי בתוך בועה כדי לא להיכנס לשם, כאילו התמודדתי כמו איזה מידנייט אקספרס, כאילו כולם הולכים בצד אחד ואני הולך מצד שני כדי לא להיכנס לצלם הזה. הייתי מדבר לבד בעברית, לבד בכל רם, הייתי מדבר לבד בחדר. זה פשוט ברוך השם שתבח שמו שאנחנו פה. אנחנו נסיים בנימה חיובית. ובגינדה אנחנו נמשיך, ויש עכשיו נימה חיובית. בגלותה אני ישנה, ובשביל זה כשהשכינה בגלות היא אומרת אני ישנה. היא ממש בתרדמה של זהו. דהיינו היא חולה בגלותה, והיא חולה וישנה בגלות מחמת צערן של ישראל. וכמה עשיין תלמידי חכמים כמה משתדלן לגבה, וכמה רופאים שהם תלמידי חכמים עוסקים ברפואתה, על ידי לימוד התורה ועבודת התפילה לעשות הנחת רוח. וכמה בוסמים וריחים לשושנים, כמה מיני בסמים וריחות של שושנים, דיינו שממשיכים להערה מינה היא דאימה, הנקראת שושנה עליונה. תפוחים ואגוזים, זה תורת הסוד, זה רימונים.
שושנה לכתוב בבינה?
מה?
שושנה לכתוב בבינה.
הערות מחגת הנקראים תפוחים, ומייסוד הנקרא אגוז, ומנסח ועוד הנקראים רימונים, כל זה בעצם ולאי חזרת רוחה לגבה בהון בגלותה. ועם כל זה, כלומר זה לא עוזר כלום. עכשיו אם יואל אומר את זה, אומרים כן, הוא דתי לאומי. הזוהר אומר את זה. הזוהר דתי לאומי כנראה. ועם כל זה, בעודה בגלות לא חזרה אליה רוח. דהיינו הערות החסדים, אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה שם, תפסיקו לשקר לילדים שלכם. במראה דילה מפני חוליה וצערה מסתרתם של ישראל. ולא דפיקו את חזרת לגבה, גם הדפיקות שהן הערות הגבורות לא חזרו אליה. עד יתרה ימיהם נרחימו דילה, עד שיבוא משה רואה נאמן, האוהב שלה, שהוא רוחו של מלך המשיח. זה מה שמאיר אותה. ומה זה הרוח הזאת? כן, זה הספרים הקדושים. זה כל הזוהר ותורת ארץ ישראל, שזה משב הרוח חדש רענן על כל הדבר הזה, שזה מה שמחיה אותו. דעית מרבה שנאמר בו, הרועה בשושנים, שהוא רואה את השכינה וממשיך להערות נאי דאימה, זה כבר עולם הבא, זה מלכות, זה בינה, שהם סוד השושנים. אם לא, בלי זה אי אפשר. והייתה לתפוח, הוא מביא לתפוח שהוא סוד הערות החגת דזירנטין, ושווה לחותמה, ושם אותו לחותם כדי שיתריח, כמו שבן אדם שיתעלף, רוצים שיתעורר, שמים לו איזה ריח חזק. וארחת בה, והיא מריחה בו, ועריכו משיח, שהוא משה יביא ריח טוב ועירת השם, שהיא השכינה, ועולה הריח של הערות הבינה, והחגת אל הדעת של המלכות, ואז אשתה מודעת לגבי הדעת מתגלת אל משה, וראי ראי המאמנה ששם שורשו, ומה קורה? היא מתעוררת מהריח הזה. על ידי זה נמתקים הדינים בשורשם שבדעת. הדעות הכתיב זה שכתוב, מנחם משיב נפשי משיח, הנקרא מנחם שעל ידו תתיישב נפש השכינה על ידי ריח הטוב, לכן מיד חזרת רוחה וציקו לגבה. מיד שיבוא משיח, יחזרו אליה הרוח, דהיינו הערות החסדים, הדפיקות שהן הערות הגבורות, המשיבים את נפשה. נבהרה בימינו אמן. הוא היה בארץ, נכון. לא חשוב, אבל זה לא כלל. כלל ישראל זה כשיש שלטון יהודי בארץ. אם אין שלטון יהודי, אין שום דבר. אין כלל.
הרומאים...
נכון, אז לא היה שלטון יהודי.
הם עשו את זה בתוך כל ההזרה, וזה הכי כלל שם יותר.
נכון, נכון, זה כלל בתוך קוצה.
נכון.
קוצת שימורים. רבי חנניה.